טוב, אנחנו לאורך הלימוד שלנו כבר מתחילת השנה עוסקים בהוצאה, בהעברה, בכל מיני צורות וסוגים, וברקע כמובן תמיד עומדות הגדרות לרשויות השונות, שביניהן אסור לעשות את זה, ברשות היחיד ברשות הרבים, רשות הרבים ברשות היחיד, העברה ברשות הרבים עצמה, אבל מושגי הרשויות השונות, הם בעצם אלה שעומדים ברקע כל הדיונים שלנו, וכדרכה של הגמרא, הגמרא, שהזכרתי את זה כבר יותר מפעם אחת, הגמרא לא בנויה בצורה שיטתית. זאת אומרת, אם הגמרא הייתה בנויה בצורה שיטתית, הייתי מצפה שהיא תתחיל מהגדרת הרשויות, ואז היא תגיד מה אסור ומה מותר לעשות מכל אחת לכל אחת, שזה ממש הברייתא שלנו, שמגדירה את הרשויות ואומרת מה מותר ומה אסור. ואז תתחיל לפרט כל מיני פתולוגיות, הוא זרק לפה וטיפס לשם, והמים נזלו, ושני כוחות באדם אחד, ועומד כהולך, וקלוטה כמי שהונחה, וכל הבלגנים הגדולים. אנחנו מתחילים מהבלגנים, בלי שעשינו בעצם את ההגדרות הבסיסיות, שעליהן כל העסק הזה בנוי. יותר מזה, בברייתא הזאת עצמה, אצלנו בסוגיה, כשהיא כבר כן עושה את העבודה, אין שם באמת הגדרות מסודרות לרשויות. אין, אם תשימו לב, אין שם באמת הגדרות. לא כתוב שם בשום מקום כמה דפנות צריך להיות הרשות היחיד. לא במפורש. לא כתוב מה בדיוק ההגדרה של רשות הרבים. מקורה, לא מקורה, צריכים לעבור ב-600,000, לא צריכים לעבור ב-600,000. יש רוחב תת זין, עמד דוגמאות של איסרטיה ופלטיה ומבואות מפולשים וכל הדברים כאלה, אבל לא נותנים את ההגדרה, נותנים דוגמאות, נותנים קצת מאפיינים פה ושם ועוברים הלאה. נדמה לי שזה ביטוי מאוד ברור לאיזושהי תפיסה עקרונית של הגמרא, ועוד פעם דיברתי על זה אני חושב, אם לא אז בשנים שעברו בוודאי, תפיסה עקרונית של הגמרא, שהגמרא מתנגדת לשיטתיות. זאת אומרת, הגמרא לא מוכנה לעבוד באופן שיטתי, זה אידיאולוגיה, זה לא פשלה או חשיבה פרימיטיבית. אלא זה איזושהי אידיאולוגיה שלא מאמינה בשיטתיות. היא לא מאמינה בשיטתיות בגלל שברגע שאתה מציע איזושהי הגדרה מסודרת, אתה מיד מסתבך עם כל מיני יוצאי דופן. ואם אני נותן לך כמה דוגמאות ואני אומר לך מהם כבר תלמד הלאה, למרות שזה לכאורה יותר פתוח ויותר אמורפי, בסופו של דבר זה תופס יותר טוב את המושג שאותו אתה רוצה לתאר, יש בעולם המשפטי כמה מילים פשוט, כי זה, בסוגיה פה זה ביטוי מאוד מובהק לתופעה הזאת. בעולם המשפטי מבחינים בין גישה פוזיטיביסטית לגישות לא פוזיטיביסטיות. גישה פוזיטיביסטית זאת גישה שבעיקר רווחת בהגות המשפטית הגרמנית. גם שם זה כבר מתערר, אבל שם זה היה המעוז של הפוזיטיביזם. וזאת גישה שאומרת שמבחינתנו מערכת המשפט זה סט של עקרונות שההלכות למקרים הפרטיים נגזרים מהם באופן דדוקטיבי. הם מקרים פרטיים של העקרונות הכלליים, של החוקים הכלליים. ולכן בעצם השופט זה איזשהו סוג של מכונה לוגית, מחשב, שגוזר מסקנות מתוך הנחות, כן, כמו מבנה של גיאומטריה, שיש אקסיומות ומהם אנחנו גוזרים את המשפטים הנגזרים. זו התפיסה הפוזיטיביסטית. לעומת זאת יש תפיסה לא פוזיטיביסטית, וזה קזואיסטית, שרווחת בעיקר בבריטניה, משפט המקובל, והיא בעצם בנויה על תקדימים. אין חוקים כלליים. מה שיש זה מקרים. וכל מקרה חדש שמגיע, אני מנסה לראות לאיזה מהמקרים הוא דומה ולאיזה לא, ועד כמה הוא דומה ובאיזה היבט הוא דומה, ולאור זה מנסה להסיק את המסקנות במקרה, על המקרה החדש, לגבי המקרה החדש, מתוך המקרים הקודמים. בלי להגדיר חוקים. אני בנה על אנלוגיה ולא על דדוקציה בעצם.
חיים הוא פוזיטיביסט?
לא שומע?
חיים הוא פוזיטיביסט?
מה?
חיים הלוי.
מה?
הוא שואל הפוזיטיביסט, אני שואלת אם
רב חיים... רב חיים. רב חיים נוטה לחשיבה פוזיטיביסטית. כן.
ובאמת הגמרא זה בכוונת מכוון כל הסיפור הזה? כי לי זה נראה שאם אני מוכר שככה זה יותר נכון, אז... צר לי להגיד, זה ממש, הם מסתבכים בלי סוף, לא, בכלל לא משנה, אם הם תכננו לא להסתבך, הם לא השיגו את המטרה.
את יודעת שתמיד צריך להשוות בין אלטרנטיבות, זה כשל ידוע. זה כמו ש, היום בישראל אומרים, הנה אתם רואים נכשלתם, לא הבאתם את השלום. אף אחד מצד שמאל עדיין לא עשה את הניסיונות להביא את השלום, כשנראה ששם זה כן יעבוד, כן אומרים לימין.
אני שואלת את זה,
האם האלטרנטיבה תהיה טובה יותר, זאת שאלה היפותטית, כי לא ניסו אותה. אם היית מנסה לנסח את העקרונות של הגמרא בצורה פוזיטיביסטית, והיית מראה שזה עובד טוב יותר, אז היה מקום לטענה הזאת. אבל
אז אני אשאל אותך, קודם כל, המשנה היא גם לא פוזיטיביסטית?
קזואיסטית בצורה ברורה.
והתורה? התורה היא גם קזואיסטית.
אפילו זה לא, בתורה זה סתם איזה אמירות מאוד מאוד כלליות, אי אפשר להוציא מהם כלום. המשנה לא, במשנה אין כללים, במשנה יש מקרים וויכוחים לגביהם. זה ממש קזואיסטי, זה מלשון קייס. זה מבוסס על מקרים, לא על כללים. אף אחד לא אומר מה הכלל, אומר לך במקרה כזה הדין כך, במקרה כזה הדין כך. אצלנו בגמרא למשל, בסוגיות שראינו, לפעמים עוברים לניסוח בצורה של כללים, קלוטה כמי שהונחה, או הולך כעומד, שזה כבר ניסיון להגדיר כלל.
זאת אומרת שהגישה הזאת היא בעצם, היא נובעת מזה שכבר התורה היא לא מסודרת, ו... על המשנה ועל הגמרא, זה לא שמי שערך את הגמרא החליט שזה דווקא יהיה ככה. הגמרא הרי מבוססת על המשנה.
אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה. אני לא יודע מי קיבל את ההחלטה, ואני אפילו לא יודע אם זה היה במודע.
זה מה שאני שואלת, כי במודע זה לא נראה לי שזה זה. כי אם זה במודע ויש פה מטרה לא להסתבך, אז לא הצליחו.
לא, לא נכון, לא מסכים איתך. עוד פעם, אני אחזור ואני אענה לך את אותה תשובה. לא מסכים איתך.
עובדה שהרמב״ם אחרי זה בא ואמר, יש פה בלגן מטורף בעצת סדר.
יפה, ואז תראי מה קרה לרמב״ם, הנה העובדה לגדך. מה קרה לרמב״ם? הרי זאת הבדיחה הכי גדולה בעולם הישיבות. הרמב״ם בהקדמה כותב, שהוא כותב את הספר שלו כדי לחסוך לנו, שלא נסתבך עם הסוגיות בגמרא, שנדע שורות תחתונות. מה עושים היום בישיבות?
אבל זה החלטה של הישיבה לבחור בזה. מהלכים
לתניים ארוכים ומפורטים כדי ליישב סתירות ברמב״ם, להסביר את הרמב״ם, הפכו את הרמב״ם לגמרא.
אבל הרמב״ם לא חיבר את זה לבני הישיבות, הוא חיבר את זה לציבור. ובסופו של דבר, הציבור שיש לו שאלה.
יש מישהו, חני, אם יש מישהו שנכשל, זה הרמב״ם. גדול הנכשלים. האיש לא הצליח בחיים שלו לעשות משהו פחות טוב מאשר מה שהוא עשה ביד החזקה. זה כישלון קולוסלי.
לא, אני פשוט חושבת שזה מסיבה אחרת. ביד החזקה הבעיה שלו שהוא לא הביא את הנימוקים, והוא לא, אין לו מראה מקומות.
אבל זה בדיוק הנקודה.
ולכן זאת הבעיה.
לא.
אבל אם הוא היה עושה את כל ההערות האלה מבחינתי, כשאני רוצה לדעת...
אבל אם הוא היה עושה את ההערות האלה, הוא היה כותב גמרא ולא יד חזקה. זה בדיוק הנקודה. כי אז הוא היה צריך להסביר נימוק, ואז הייתי מקשה עליו קושייה. ואז הוא אומר, רגע, אבל שם זה אחרת. והוא אומר לי, תירוצים. זה בדיוק ההבדל. כשאתה מנסה לתת כללים או שורות תחתונות, אתה תיכשל.
יש כאילו איזשהו היגיון בשיגעון, והתחושה היא שבגמרא אין את זה.
אז אני אומר שהגמרא מציגה את הדברים כהווייתם. התפקיד של הפרשנים זה לנסות ולחלץ מתוך הבוקה ומבולקה הזאת בגמרא, איזה שהם עקרונות, וגם לזה צריך להתייחס בערבון מאוד מאוד מוגבל. בגלל שהעקרונות זה תיאור מאוד פרימיטיבי של המציאות. תנסי לחשוב על... תנסי לחשוב על שפה, דיברנו על זה נדמה לי, אני לא זוכר כבר, תנסי לחשוב על שפה, כשאת תנסי לתאר את החוקים ששולטים על דיבור בשפה, מה שלומדים באולפן, אז לומדים דקדוק, נכון? לשון, אוקיי? האם זה באמת יעזור לך? מעט מאוד. יש כל כך הרבה יוצאי דופן, כל כך הרבה ניואנסים שלא תצליחי להכניס לתוך הכללים, שספק רב עד כמה יש ערך בכלל בכללים האלה, והאם לא יותר נכון, ללמד כמו שמלמדים ילד בבית של ההורים שלו, שבסביבה שלו, הוא פשוט מתחיל לדבר. ואחרי שהוא מתחיל לדבר, הוא מבין איך העסק הזה עובד, והוא יודע לדבר בכל מיני הקשרים גם שהוא לא למד. ובסופו של דבר זה עובד יותר טוב, מאשר לנסות ולהצמיד אותו לאיזשהם סט של כללים, כי שם הוא לא יבין את היוצאי דופן, הוא לא יבין את הניואנסים. זה בדיוק הנקודה. המחשבה המודרנית הרגילה אותנו לחשוב שאם יש לנו פתרון מתמטי או תיאור מתמטי, זה נהדר, זה התיאור המושלם. זה היה יכול להיות התיאור המושלם אם זה היה התיאור הנכון. השאלה אם יש תיאור נכון מתמטי, וגם אם יש, השאלה אם התיאור המתמטי שאליו הגענו הוא אכן התיאור הנכון, ובדרך כלל לא.
אני רוצה להגיד כבוד הרב, רציתי לשאול, בכל זאת, אנחנו כל הזמן רואים בגמרא שהיא שואפת להגדיר את הכללים. כמו שרב אמר, או במטה מפלגי.
אני מסכים חוץ מאשר כל הזמן. חוץ מאשר המילים כל הזמן. לא נכון. הגמרא לא מערבת כללים בכלל.
מה התאמה? מה התאמה דרבי יוסי? מה התאמה דרבי שמעון?
התאמה זה לא...
כל הזמן.
אבל מה התאמה, התשובות שמביאים למה התאמה, זה כמעט אף פעם לא כללים. הכללים של...
לפעמים הם מראים איך לומדים את זה דרך פירוש מהתורה.
או לומדים את זה מהפסוק, או שמביאים משנה או ברייתא או דוגמה אחרת, בדרך כלל התשובה למה התאמה הוא לא כלל.
נכון, אבל גם יפעל גיל למשל, במה נחלקו?
עוד פעם, במה יקבל גם שם, תחפשי הסתירי. לא תמיד התשובות הן במונחי...
לא תמיד, אני מסכימה, לא תמיד, אבל הרבה פעמים. זה אחת מה...
זה בדיוק הנקודה. יש מקומות, כמו בדקדוק, גם בדקדוק יש לנו כללים. גם בדקדוק יש לנו כללים.
אני לקחתי את השפה, ומצאתי כמה כללים, ושאר זה לא בכללים.
בדיוק, הכללים זה איזשהו ניסיון לעשות סדר חלקי בתוך הבלגן. אבל מי שחושב שהכללים זה הדבר האמיתי, הוא ייפול על הפרצוף. זה טעות גדולה. הכללים זה איזשהו קירוב חלקי שמנסה לעשות סדר כלשהו בבלגן, ויחד עם הכללים האלה תמיד יש יוצאי דופן. כל מה שאנחנו עושים בשיעורים פה, זה לנסות ולהראות למה הכללים לא סותרים אחד את השני, ואיפה נאמר הכלל הזה ואיפה הוא לא נאמר, ומרוב חילוקים והסתייגויות ויציאות דופן מהכלל, השאלה מה נשאר מהכלל הזה בכלל.
אני רוצה להגיד עוד הערה, שלגבי, אולי אתה יכול להגיד את זה על המשנה ועל הגמרא, על התורה אתה לא יכול להגיד שאין סדר, אתה יכול להגיד שאנחנו לא מבינים את הסדר.
אני, למה אני לא יכול להגיד? בטח
שאני... התורה נאמרה מפי השכינה, זה לא יכול להיות שאתה תגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בלגן. לא, זה נמצא.
אני מסתער לתפקיד הכופר. ואני טוען
ש... ברש"י הראשון.
אולטרה בלגן.
ברש"י הראשון. למה הוא פתח בבראשית? אם כבר סדר, בוא נתחיל מסדר המצוות, ולא התחלנו ככה. יש לנו חומש ורבע עד שמגיעים.
נו, אז הוא מסביר לך אבל למה.
התורה זה הבלגן הכי גדול.
אבל הוא בדיוק מסביר לך שיש סדר, אף על פי שנראה לך שאין.
למה בלגן זה רע? תיאורית את זה, בלגן זה לא רע. תורה יודעת שככה אנשים לומדים יותר טוב. בגלל זה היא לא נותנת לנו כללים. לא, יותר מזה.
הרבה יותר מזה, נחמה, זה רק תשובה חלקית. אני טוען, הרי רותי בעצם מניחה שיש איזשהו סדר שיטתי מתמטי מושלם.
אני לא אמרתי מתמטי. שנייה.
אז למה, ואז עולה השאלה, אז למה להציג בלגן ולא לתת לי את הסדר האמיתי? אני כופר בזה. מי אמר שבכלל יש סט של כללים שמתאר את האמת? זה א', ב', יש את התשובה של נחמה, זאת התשובה השנייה. אפילו אם יש סדר אולטימטיבי מושלם כזה, לא בטוח שהדרך הדידקטית הטובה ביותר ללמד אותנו, זה להציג בפנינו את הסדר. אתם יודעים, כשמלמדים, זו שאלה דידקטית מעניינת, פדגוגית מעניינת, כשאנחנו מלמדים מתמטיקה או פיזיקה, האם להתחיל מהחוק הכללי ואז להדגים אותו, או להתחיל מדוגמאות ודרכן לנסות ולנסח חוק כללי? בדרך כלל, לרוב האנשים, הדרך השנייה היא הנכונה, ולא הראשונה. כל עוד לא ראית את הדוגמאות, אתה לא ראית את הכלל. ולכן, אפילו אם יש סדר, אבל... פעמיים, א', אני בכלל לא יודע אם יש סדר שיטתי מלא. כי מי אמר שבכלל יש סט של כללים שבאמת מכסה את כל העניין? אני בכלל לא בטוח. זאת הנחה מאוד מסוימת, מי אמר שהיא נכונה? ב', אני רוצה לטעון שאפילו אם יש סדר כזה, לא בטוח שהדרך הנכונה לטפל במערכת היא באמצעות הסדר הזה ולא דרך דוגמאות. כי אנחנו באופן שבו אנחנו בנויים, הדרך הנכונה יותר זה לטפל בזה דרך דוגמאות. יש בהגות המשפטית, למשל, יש דוגמה מפורסמת של הארט, שהארט מדבר על, נגיד, מישהו רוצה לאסור כניסת כלי רכב לגן ציבורי. זו הדוגמה שהוא מביא. תמיד מביאים את זה במאמרים של משפטנים. איך אתה כותב את זה? אתה אומר, לכאורה, תכתוב את החוק הכללי, אין להכניס כלי רכב לגינה. לגן הציבורי הזה. אתה מיד שואל את עצמך, רגע, מה זה כלי רכב? בימבה זה כלי רכב? או טנק מושבת ששמים אותו על כאן גבוה זכר למלחמה כלשהי. זה כלי רכב? אופנוע, אופניים, איפה, איך תגדיר את זה? אז הדרך האלטרנטיבית, ואני חושב שזאת מערכת מידות כלל ופרט בתורה, כתבתי על זה ספר, על מידות כלל ופרט, ושם ניסיתי לטעון את הטענה הזאת, שמידות כלל ופרט בתורה בעצם... מה שהן עושות, הן פותרות את הבעיה של הארט. ומה שהן אומרות זה ככה, אין להכניס כלי רכב לגינה הציבורית, כגון מכונית, אופנוע, לא יודע מה, טרקטור, מה שלא יהיה. וכל כיוצא בזה, מבנה של משפט כזה, תשימו לב איך הוא בנוי. אין להכניס כלי רכב, זה משהו כללי.
כלל פרט הוא כלל.
כגון זה סדרה של פרטים, וכן כל כיוצא בזה זה עוד פעם כלל. אז הכלל פרט הוא כלל. מה זה עושה? הכלל הוא פרט הוא כלל, בעצם אומר לי, תראה, קח את הכלל הזה, אבל הכלל הזה הוא כמובן צריך פרשנות. קח את הדוגמאות, ותכליל את מה שדומה לדוגמאות במובנים הרלוונטיים. עכשיו, אף אחד לא כותב מה הם המובנים הרלוונטיים. אני צריך להחליט מה משותף לדוגמאות האלה, ואיך לקבוע את הגדרים של הכלל. אבל זאת עדיין דרך יותר נכונה, ובסופו של דבר גם יותר מדויקת, מאשר לנסות ולהגדיר כלל שממנו אפשר לגזור את כל המקרים הפרטיים. ככה זה עובד. או כי אין כלל, או כי אנחנו בנויים באופן שלא, קשה לו יותר לעבוד עם כללים. אז מצד אחד, אנחנו כמי שרגילים לחשיבה מתמטית ושיטתית ומודרנית, מאוד מאוד מחזיקים בחשיבה של כללים, חשיבה לוגית, ואני האחרון שאזלזל בזה, אני עוסק בזה לא מעט. אבל צריך להיות תמיד מודעים למוגבלות של צורת החשיבה הזאת. ואני חושב אני חושד שהגמרה הייתה מודעת לדבר הזה. זאת אומרת, אני חושד שהיה פה משהו שנעשה גם במודע. ושהגמרה בכוונה לא נשחק, כמעט לא נשחק כללים. וגם כשהיא מגיעה לכללים, אז הראשונים והאחרונים יד מראים לנו שהכללים האלה הם לא כללים, ופה זה כן ושם זה לא, ומחלוקת הסוגיות, והכלל הזה בעצם חל כאן, אבל לא חל כאן, אז עזוב את כל הכלל הזה, הוא רק בלבל אותנו בסוף. אז זה לא נכון שהוא רק בלבל אותנו, הוא עזר, אבל רק אם לקחנו אותו בערבון מוגבל. צריך איכשהו לעשות, לרקוד על שתי החתונות, לנסות ולשחק עם הכללים, אבל יחד עם זה להיות מודעים לזה, שהכללים זה לא באמת הדבר האמיתי. זה בסך הכל כלי עזר שעוזר לנו להתמצא בתוך כל הבלגן. ואני חושב שזה המשמעות של המבנה המבולגן הזה שיש לתלמוד, אוקיי? שזה מבולגן במרכאות, בעיניי זה לשבחו של התלמוד, לא לגנותו, אוקיי? טוב, אז זה רק באמת הערה, יותר מדי זמן עסקנו בזה. אז זאת הערה שהיא פשוט קופצת כשאנחנו רואים את הסוגיה הזאת. פתאום פה, בדף וו עמוד ב', עמוד א', פתאום נזכרים להגדיר לנו את ארבעת הרשויות. מתחילים עם סיפור, אני עומד פה ובעל הבית עומד שם, אפילו שם, תגדיר. מי שמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, עובר על מלאכת תוצאה. בשום מקום לא תמצאו הגדרה כזאת.
הנורא,
שטיינדאץ
ושוטנשטיין
משלימים
לנו את זה יפה.
בסדר, מה שתמצאו זה איפה עומד העני ואיפה עומד העשיר ומי לוקח ממי ומי מוציא ממי וכל מיני מקרים, זה הכל קייזים, זה מקרים. עכשיו שטיינדאץ ושוטנשטיין והראשונים והאחרונים מנסים לכלול מתוך זה כללים, אבל הדברים האלה יש מחיר, כי הכללים האלה לא באמת עומדים במבחן המציאות. אף אחד מהכללים האלה הוא לא מדויק. תמיד יש יוצאי דופן וזה לא מסתדר, בצידי רשות הרבים, ומי שהוציא ככה, ומי שהלך, ומי שאף, ומי שאני לא יודע מה עשה. התהפך באוויר, אוקיי? זה, אתה לא יכול להגדיר את זה דרך כללים, ולכן הרבה יותר, לגמרא יש הרבה יותר אמון, בניסיון לתת לך את האינסייט, את התחושה הטבעית של איך העסק הזה נכון, מה מותר ומה אסור. והתקווה היא שמתוך זה אתה תבין לבד, או תביני לבד מה מותר ומה אסור. וזה יצא יותר טוב מאשר לנסות ולהגדיר לך כללים. טוב, כמובן, אנחנו לא יכולים בלי כללים, כי כל חשיבה שאנחנו עושים היא חשיבה שמשתמשת בכללים. אני רוצה להבין מה עומד מאחורי המקרה, במה הוא דומה, מה הוא שונה או דומה למקרה אחר, ואז אני כמובן נזקק להגדרות כלליות. אז אין ברירה, אני חייב להשתמש בכללים כדי לנתח, אבל כל הזמן צריך להיות לי ברקע הערת הזרה כזאת, שהכללים שאני מנסח כאן, קח אותם בערבון מוגבל. גם הם עצמם יכול להיות שהתבררו כלא מדויקים, ויש להם יוצאי דופן, ופה זה כן, ושם זה לא. אז אני עושה מין משחק, אני מגדיר כלל, ואז מסייג אותו, ומוסיף עוד כלל, ומסייג גם אותו, ומכניס כלל שלישי, וזורק את שלושתם, ומרביא רביעי, ובסוף בסוף איכשהו נוצרת אצלי הבנה. זה הנקודה. וההבנה היא לא אוסף הכללים שלהם הגעתי. ההבנה זה ההבנה שנוצרה בשימוש בכללים וזריקתם. כמו הסולם של הברון מינכאוזן. כן, שהוא השתמש בסולם כדי לעלות מהבור, או לעלות לעץ, ואז זרק אותו. הכללים הם הסולם לעשות סדר בבלגן ולהפנים או להבין מה הולך פה. אחרי שהצלחתי איכשהו להתמצא ולהבין מה קורה, לזרוק את הכללים. לעזוב אותם. לא להשתמש בהם. אז לכן זה עסק הדין, כי אנחנו כן עובדים עם הכללים האלה. אבל תמיד תמיד צריך לזכור שזה הגדרות בערבון מוגבל, ואנחנו נראה אפילו פה, אנחנו נראה קצת מהתופעה הזאת. אוקיי. אז כמו שאמרתי, הגמרא פה מביאה את הדין של ארבעת הרשויות, אנחנו נתמקד בעיקר בהגדרת רשות היחיד ורשות הרבים, כי יש פה מחלוקות שגם נוגעות למעשה, וגם זה המקום ללבן אותם, או אחד המקומות המרכזיים ללבן אותם, אז הנה אני משתף פה את, את הגמרא. תנו רבנן, ארבע רשויות לשבת. רשות היחיד הוא רשות הרבים, וכרמלית הוא מקום פטור. ממש ניסוח יפה, יש כלל מסודר שמונה את ארבעת הרשויות, נהדר. ואיזו היא רשות היחיד? מה הייתם מצפים עכשיו?
איזו... על שטח מגודר מוכר.
ארבע דפנות, והשטח שלו ארבע על ארבע. ומה אומרת לו? חריץ, גדר, גבוה זה. דוגמאות. מה דוגמאות? תגיד לי הגדרה של רשות היחיד, למה דוגמאות?
גם דוגמאות יוצאות דופן קצת.
לא שומע?
החריץ זה דוגמה קצת יוצאת דופן.
בדיוק, זה בשלב הבא עוד נעיר, יערתי לכם גם מדף. לא הביאו את הדוגמה הכי מתבקשת, שכמו בית, זאת אומרת, שטח של ארבע על ארבע, שסביבו יש ארבע דפנות. אחרי זה תגיד, גם חריץ וגם גדר וגם אני לא יודע מה. אבל את הדוגמה הכי בסיסית, ההגדרה היסודית, אתה לא מביא. זאת אומרת, אפילו באותו מקום שנראה הכי פוזיטיביסטי בגמרא, שמגדירים את הרשויות בצורה מסודרת, ברשימה מאורגנת, אפילו שם לא תמצאו הגדרה מסודרת. תמצאו דוגמאות ודיונים, ולא ממש הגדרה ברחל ביתך הקטנה. וכן גדר, כן, רשות היחיד חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה, וכן גדר שהוא גבוה עשרה ורחב ארבעה, זוהי רשות היחיד גמורה. ואיזוהי רשות הרבים? סרטיה ופלטיה גדולה, כן, רחובות ושווקים, רחובות נגיד בין עירוניים, ופלטיה זה שווקים, או רחובות גדולים באמצע העיר שאנשים עוברים שם, גדולה ומבואות המפולשים, זאת אומרת מבוי זה בין שני בתים או שני קירות, אבל זה מפולש משני הצדדים לרשות הרבים, זה פתוח משני הצדדים לרשות הרבים, זוהי רשות הרבים גמורה, זה לא מה שאנחנו קוראים מבוי, זה נקרא מבוי מפולש, מבוי מפולש זה רשות הרבים, מה שנקרא מבוי בסתם בכל הגמרא, מה שנקרא מבוי זה לא זה, זה מקום שאליו פתוחות חצרות, עוד רגע נגיע. ואין, עכשיו זה ההגדרה של הרשויות, מה הדין של הרשויות האלה? אין מוציאים מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו, ואין מכניסים מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו. ואם מוציאים להכניס בשוגג חייב חטאת, במזיד אנוש קראת ונסקל. עד כאן זה תמצית התיאור של רשות הרבים ורשות היחיד. אבל ים ובקעה והסתוונית והקרמלית אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. ואין נושאים ונותנים בתוכה, ואם נשא ונתן בתוכה, פטור. למה פטור? קרמלית זה דרבנן. הרשות של הקרמלית היא חריגה מבין הארבע. שאר שלוש הרשויות הן רשויות שמוגדרות מדאורייתא. הקרמלית מוגדרת מדרבנן. אבל תשימו לב, הברייתא אומרת שהקרמלית אינה לא כרשות הרבים ולא כרשות היחיד. למה היא לא? היה מקום להגיד שהיא לא, כי היא רק היא רשות הרבים מדרבנן. נכון? אבל שאלתי אתכם בדף, האם זה באמת הגדרה נכונה? התשובה היא לא. בגלל שעובדה
שאסור
להכניס מקרמלית לרשות הרבים. אם קרמלית הייתה רשות הרבים דרבנן, אז מה הבעיה? אז היה צריך להיות מותר לגמרי, אפילו לא איסור דרבנן. אז רואים שקרמלית גם לא נכון להגדיר אותה כרשות הרבים מדרבנן, אלא זאת באמת רשות נפרדת. אומנם מדרבנן, אבל זה לא שיש רשות הרבים דאורייתא ורשות הרבים דרבנן. לא, קרמלית זה לא רשות הרבים מדרבנן, זה רשות רביעית. ואין עושים ונותנים בתוכה, היא נסע ונותן בתוכה פטור, והם מוציאים מתוכה לרשות הרבים, מי שהיא שאלה אותי באחד השיעורים הקודמים, לא זוכר, חני אולי, לא זוכר כבר מי זה היה, מי זאת הייתה, אז פה כתוב, הם מוציאים מתוכה לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לתוכה, כן, הספק שלי שם בדיוק היה זה, האם קרמלית היא רשות הרבים מדרבנן, ואז ברור שאי אפשר מרשות היחיד להוציא לתוכה, בגלל שזה איסור דרבנן, אבל מצד שני, ממנה להעביר לרשות הרבים, לכאורה לא אמורה להיות בעיה. פה כתוב שזה אסור. הלאה, ואין מכניסים מרשות היחיד לתוכה ולא מתוכה לרשות היחיד. סליחה?
זה אסור מדאורייתא או מדרבנן?
מדרבנן. ואם הוציא והכניס פטור, עוד רגע נראה. למה זה דרבנן? כי זה לא רשות היחיד מדאורייתא, זה מקום פטור
מדאורייתא.
אז בעצם מה שקורה כאן, הגדירו את... עד כאן את שלושת הרשויות, רשות הרבים, שלוש הרשויות. רשות הרבים, רשות היחיד וקרמלית. בהמשך, ההסתוונית, ההסתוונית זה הסטאו שראינו, כן? אז זה מוגדר בהמשך, ההסקופה, זה בעצם מקום פטור, אוקיי? ההסקופה. אז זה ההגדרה של ארבעת הרשויות. עכשיו, באמת ההנחה המקובלת היא שקרמלית היא הגדרה מדרבנן. מה המעמד של המדאורייתא?
מקום פטור.
מקום
פטור. לא רשות היחיד, אלא מקום פטור. אוקיי? לכן באמת, אם תשימו לב, נגיד שאני במחשבה הרגילה, אם אני הייתי לוקח חפץ מקרמלית ומוציא אותו לרשות הרבים, אז שאני מסתכל על זה במישור דאורייתא, מה עשיתי? מותר לגמרי, אין איסור דרבנן, נכון? מותר לגמרי. במישור, בהסתכלות, במשקפיים של דאורייתא, עשיתי הוצאה ממקום פטור לרשות הרבים. במשקפיים של דרבנן, לקחתי מרשות הרבים לרשות הרבים, שוב פעם לא עשיתי כלום. נגיד שלא עברתי 400, אוקיי? אז בעצם שוב פעם לא עשיתי כלום. אז לכאורה, בעצם, אם קרמלית הייתה רשות הרבים מדרבנן, אז הוצאה ממנה לרשות הרבים הייתה צריכה להיות מותרת לגמרי, אפילו לא אסורה מדרבנן.
אין פה גבול, שתהיה רשות רבים, אלא אם כן זה 400.
אה, לא הבנתי.
אם הקרמלית נקראת רשות רבים מדרבנן, ואז אני לכאורה מוציאה לרשות רבים, אין פה הוצאה, רק הליכה ב-400.
בדיוק, לכן אני אומר, אם לא עברתי 400, אז בעצם לא עשיתי לא איסור דאורייתא ולא איסור דרבנן, זה היה אמור להיות מותר לגמרי. אבל הברייתא אומרת שזה לא מותר, להוציא מקרמלית לרשות הרבים זה איסור דרבנן, שפטור אבל אסור. זה הרמז לכך שקרמלית היא באמת רשות רביעית, היא לא אותו דבר כמו רשות הרבים רק מדרבנן, כי אז היה מקום לומר שיש רק שלוש רשויות בשבת. יש רשות היחיד, רשות הרבים ומקום פטור. רק יש חלק ממקומות הפטור, שמדרבנן אמרו תתייחס אליהם כרשות הרבים, אבל זה לא תוספת של רשות מסוג רביעי. הדין הזה של הכנסה מרשות, מקרמלית לרשות הרבים, הוצאה מקרמלית לרשות הרבים, בעצם אומר לי שקרמלית היא רשות רביעית, היא לא רשות שלישית מדרבנן, היא רשות ששמוכה
לרשות אחרות. אבל דרבנן בעצם לא משנים לגביה אלה שהם כללים,
כן משנים, יש פה רשות מסוימת שיש איסור גם לרשות היחיד אליה וגם ממנה לרשות הרבים. אין דבר כזה בדאורייתא.
לפי חכמים, אם מסתכלים מכיוון רשות היחיד צריך להתייחס אליה כרשות הרבים, ואם מסתכלים מרשות הרבים צריך להתייחס אליה כאילו רשות היחיד.
בדיוק, מדרבנן.
כן, מדרבנן.
בעצם מה שיש כאן זה רשות שהיא אולי רשות היחיד, אולי רשות הרבים לכל צד לחומרה. מדרבנן. ולכן זה באמת רשות רביעית. כמובן זה עדיין, טוב, עוד רגע נראה, בהמשך, עוד רגע אני אחזור לזה. בהמשך, מובאת התייחסות לחצרות ולמבואות. עכשיו, פה זה מבואות שאינם מפולשים, וזה מה שנקרא מבוי בדרך כלל בלשון הגמרא. מה זה? אז הסברתי לכם בדף, בעצם, גם שלחתי אתכם בוויקיפדיה, בעצם מדובר פה בסמטה, מבוי זה סמטה. שהיא סגורה מכל הצדדים שלה, אבל פתוחה מצד אחד לרשות הרבים, כן, דרך ללא מוצא. כשמסביב לדרך ללא מוצא הזאת, יושבות חצרות. כל חצר זה בעצם שטח, שאליו פתוחות, יש פתחים של כמה בתים, מסביב לחצר. וכל מבנה כזה של חצר עם כמה בתים סביבה, יש פתח של החצר למבוי, כן, לסמטה הזאת. וככה יש כמה חצרות סביב ה... סביב הסמטה הזאת, אז הסמטה נקראת מבוי, והחצרות, זה, כל אחד זה חצר. אז הבתים פתוחים לחצרות, והחצרות פתוחות למבוי, והמבוי לוקח אותך לרשות הרבים. זה המבנה שעליו מדברת הגמרא, אוקיי? ולכן פה המבוי הוא מבוי לא מפולש. מפולש הכוונה פתוח. הוא לא פתוח, הוא פתוח מצד אחד לרשות הרבים, אבל לא מפולש משני הצדדים. מפולש משני הצדדים זה מבנה דומה, אבל הוא פתוח משני הצדדים לרשות הרבים. לא דרך ללא מוצא, זה דרך עם מוצא, אוקיי? אז מבוי, כשאנחנו מדברים על מבוי ועל חצר, שיתופי מבואות וכדומה, מדובר על מבוי לא מפולש. למעט רבי יהודה וזה שמובא בהמשך, זה נראה. אז הגמרא אומרת כך, הברייתא, סליחה, חצרות של רבים ומבואות שאינן מפולשים, ערבו מותרים, לא ערבו אסורים. עכשיו, פה מדובר, יש שני פרמטרים, וזה עוד פעם להשכלה כללית, יש לחצר ולמבוי, יש מקובל לחשוב שהמעמד שלהם מדאורייתא זה רשות היחיד. לא מקום פטור, זה רשות היחיד. גם המבוי וגם החצר. אלא מאי, שגם יש בעלות משותפת לכמה אנשים, ויש גם שימוש של כמה וכמה אנשים. זה לא הרבים בוקעים שם, לכן זה לא רשות הרבים. אוקיי? אבל זה רשות היחיד, כי היא שייכת לכמה אנשים קונקרטיים. זה לא כמו, נגיד, קרמלית, שבה כל בן אדם יכול לעבור, רק בדרך כלל לא הרבה אנשים עוברים שם. זה לא דרך שמיועדת להרבה אנשים. אבל היא לא סגורה בפני חלק מהאנשים. היא לא שייכת לקבוצה מסוימת או לאדם מסוים. זה קרמלית. מבוי וחצר זה בעצם רשות יחיד, כשהיחיד שהוא הבעלים שלהם, זה אוסף של כמה אנשים. אבל זה אוסף מסוים. במובן הזה...
יש סוגי רשות היחיד.
לא שומע?
יש שני סוגי רשות היחיד.
נכון. תלוי מי זה היחיד פשוט. אצלנו למשל, דרך ללא מוצא, אצלנו זה לא בדיוק מבוי. כי דרך ללא מוצא בפשטות זה קרמלית.
כן.
נכון? כי זה בעצם פנוי
פתוחים
מי שרוצה, לא רק ליושבי אותו מקום. יש מקום לדון בזה קצת, אבל זה, נגיד, בתפיסה הפשוטה. אז עכשיו, מה קורה עם מקומות כאלה? בדאורייתא הם רשות היחיד. ולכן אפשר להוציא מהבתים אליהם ומהחצר למבוי ואין שום בעיה, וכמובן גם לטלטל ארבע עמוד בתוכם. זה רשות היחיד לכל דבר. מדרבנן אמרו, אבל יש פה איזושהי בעיה. כי זה בסך הכל כן דומה לרשות הרבים. ולכן מה שהם אומרים, אתה קודם כל צריך לעשות תיקון של חצרות ומבואות, תיקון פירושו בחצר לשים פסי חצר, מה שנקרא, שזה אומר לשים שם איזשהו עמוד ברוחב שלושה טפחים, וקרוב ארבעה טפחים, סליחה, וקרוב לצד של הפתח, כדי שהחצר לא תהיה פתוחה לגמרי למבוי, ויהיה לה איזשהו מראית עין של רשות יחיד, ובמבוי צריך לשים לחי או קורה. לחי זה עמוד שעומד בצד הפתח לרשות הרבים, קורה זה קורה שוכבת, בין שני הכתלים שמגיעים עד רשות הרבים. זה ברור? עכשיו, התיקונים האלה של החצר והמבוי, הם תיקונים שהופכים את החצר ואת המבוי לרשות היחיד, לגבי השאלה, האם מותר לטלטל בהם ארבע עמות?
כן, מותר.
אחרי שעשית את התיקונים האלה, זאת אומרת, או לחי או קורה למבוי, ופסי חצר לחצר, מותר לטלטל ארבע עמות בתוך המבוי ובתוך החצר. בלי זה, יש איסור דרבנן לטלטל ארבע עמות כמו קרמלית. אוקיי? אבל זה לא מספיק. כי עדיין חכמים אסרו, אפילו אם יש תיקוני חצר ומבוי, חכמים אסרו להוציא מהבתים אל החצר ואל המבוי. כי לעניין זה, זה עדיין נראה כמו הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים. מה עושים כדי לפתור את זה? זה מה שנקרא שיתופי מבואות ועירובי חצרות. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו לוקחים אוכל מכל האנשים שרלוונטיים למבוי או לחצר, משתתפים כולם באוכל הזה, שמים אותו באחד הבתים, ואז זה כאילו שבעצם כל הבעלויות מתלכדות, וזה נהיה בעצם מקום בבעלותו של אדם אחד. ואז מדרבנן מותר גם להוציא מרשות היחיד, מאחד הבתים, לחצרות ולמבוי, כמובן כל הבעיה היא דרבנן, אבל מדרבנן אסרו להוציא, אלא אם כן עשית שיתופי מבואות או עירובי חצרות. יש מחלוקת ראשונים אגב, בשאלה האם כשעשית שיתוף מבוי, אתה צריך עדיין לעשות עירוב לחצר, או ששיתוף המבוי פותר גם את הבעיה של החצרות. ברמבה משמע שלא, שאר ראשונים נראה שכן, אבל לא משנה, זה כבר באמת פרטים שפחות חשובים לענייננו.
אז למה זה לא רשות בפני עצמה? הרי הדין פה הוא קצת שונה מקרמלית. אז לכאורה, אם אמרנו שיש ארבע רשויות בקרמלית, שהיא הרשות הרביעית, מה ששונה בה זה הדינים, אז גם פה מבוי וחצר, הם לא באמת קרמלית, הם משהו אחר.
למה הם לא באמת קרמלית? אם את מדברת אחרי השיתוף והעירוב והתיקון, אז זה סתם רשות היחיד. אם את מדברת לפני, אז זה כמו קרמלית.
למה כמו קרמלית? אמרת שאפשר לעשות, לטלטל בתוך או רק להוציא ולהכניס הסוג,
לא.
אם סוגרים את זה.
טלטל בתוך זה רק אם יש תיקוני חצר ותיקוני מבוי, בלי עירוב.
נכון, אז אם אני מתקנת את זה בלי עירוב, אז זה כבר לא כמו קרמלית.
נכון, אז לטלטל מותר, אבל להוציא אליו אסור.
אז כאילו הנה רשות חמישית, וגם עוד משהו שמיוחד בה, שבניגוד לקרמלית שאמרנו שזה מגיע ממקום פטור, פה זה מגיע מרשות היחיד. אז יש פה שני דברים שהם שונים, אז למה, כי אני פשוט ראיתי את זה בהמשך על הקרקף, אז אני שואלת את
עצמי,
למה כבר פה מבוי וחצר לא הגדירו אותם כרשות בפני עצמה?
אני מגיע לזה עוד רגע, זה השאלה שלה לגבי קרקף, אני אעיר על זה. לא בטוח שיש לי תשובה טובה לזה, אבל אני אעיר על זה. בכל אופן, אז זה מה שהגמרא אומרת, ובסוף מביאים את האיסקופה, כן? זה המקום פטור. אדם עומד על האיסקופה, נוטל מבעל הבית ונותן לו, נוטל מעני ונותן לו, ובלבד שלא ייטול מבעל הבית ונותן לעני מעני ונותן לבעל הבית, ואם נטל ונתן שלושתם פטורים. אחרים אומרים, איסקופה משמש לשתי רשויות, בסדר, זה ויכוח על האיסקופה, מה בדיוק מעמדה אם זה פתוח. אוקיי? בעצם, מה שיש כאן, זה ארבע רשויות, מה שהברייתא מגדירה זה ארבע רשויות. תוספות, פה במקום, תוספות דיבור מתחיל ארבע. שואל ככה, אני השחרתי את זה בדף. ארבע רשויות לשבת, קשה לרשב"א, ושוב פעם, הרשב"א זה לא הרשב"א הספרדי, זה הרשב"א הצרפתי, רשמי מכינון. אז הוא אומר, קשה לרשב"א, ליתני ה' רשויות, שיהיה חמש רשויות, לא ארבע. דה, קרפף יותר מבית סעתיים, שלא הוקף לדירה, הזורק מרשות הרבים לתוכו או יפחה חייו, ואין מטלטלים בו אלא בדלת אמות. אז לכאורה הקרפף הזה הוא שונה מקרמלית, הוא שונה מקרמלית רגילה, כי זאת קרמלית שבמקורה הייתה רשות היחיד, לא מקום פטור. אז הוא אומר, ויש לומר, דהי רשות היחיד גמור, אלא לעניין דהן מטלטלים בו, אלא בדלת אמות, עשהו כקרמלית, והרי כבר שנה רשות היחיד בקרמלית, ולאחי נמי לא תני חצר שלא ערבו. זו השאלה שלך, אני. את חצר שלא ערבו, מאותה סיבה לא הגדירו אותה כרשות, כי היא בסך הכל מתמפה על אחת מהרשויות הקיימות, רק מדרבנן.
אבל זה לא אותו דבר, קרקף, חוץ מלטלטל, גם אסור להכניס ולהוציא.
זה השאלה.
הוא ממש, הדין שלו הוא ממש דין של קרמלית,
לא
בניגוד למבוי וחצר.
לא בטוח, בתוספות למשל אומר, ויש לומר דהי רשות היחיד גמור, אלא לעניין בין מטלטלים בו, אלא בדלת אמות, עשהו כקרמלית. מתוספות משמע שלהכניס ולהוציא מתוכו אין איסור. רק לגבי העברת דלת אמות זה קרמלית. זה נראית שיטת התוספות. וזו באמת שאלה מעניינת.
פשוט הוא אומר שזה לא רשות נפרדת?
אני לא חושב שזה מוסכם, אבל זאת שיטת התוספות.
זאת אומרת, הוא אומר שזה רשות נפרדת, שזה לא רשות נפרדת, הוא מוכיח את זה מהחצר.
למרות שיש פה באמת משהו שהוא אפילו לא קרמלית. למה? כי בסופו של דבר, בכל אחד מהצדדים שתתייחסי, את תמצאי את אחת הרשויות האחרות. אין פה רשות שבמהותה משהו שונה. זה רק שילוב של הרשויות הקיימות. אלא שאם זה כך, כמו שאני שאלתי קודם, אז גם קרמלית זה ככה. אז למה קרמלית היא אחת מארבע רשויות? אז היה צריך להיות שלוש. בקרמלית, מה הסברתי קודם? אמרתי בקרמלית, אפשר היה להגיד שקרמלית היא רשות נפרדת, כי מצד אחד היא כמו רשות הרבים לעניין זה שאי אפשר להעביר בדלת אמות ואי אפשר להוציא אליה ולהכניס ממנה. מצד שני, אבל ממנה לרשות הרבים גם אי אפשר להכניס. במובן הזה היא לא רשות הרבים אפילו מדרבנן. ואז זה לכאורה לא דומה לאף אחת מהרשויות. אבל לפי מה שתוספות אומר כאן, מספיק שזה כל אחד מהצדדים של הקרמלית דומה לאחת הרשויות, בשביל לא להגדיר אותה כרשות עצמאית. וזה מעורר את השאלה, אז למה קרמלית נחשבת כן כרשות עצמאית? וזה נופל להסבר שאני הצעתי קודם. כי תוספות בעצם אומר, ברגע שאף אחד מהדינים הוא לא מחודש, למרות שהקומבינציה היא כן קומבינציה חדשה, אבל אף אחד מהדינים לחוד, זה לא דין שלא מצאנו אותו, אם יש משהו שאתה יכול להגדיר אותו כקומבינציה של הרשויות הקיימות, אז הוא לא ניתן להגדיר אותו כרשות בפני עצמה. ואז חוזרת השאלה, אז למה קרמלית כן נחשבת כרשות בפני עצמה?
אבל בכל זאת, הקרמלית היא בגלל דרבנן ולא מדאורייתא.
אז אין מנוס, אלא לומר, שקרמלית מעבר לייחוד שיש בה שהוא קומבינציה, כל הסיפור הזה הוא קומבינציה דרבננית. והיה צריך לפחות באחת מהרשויות להגדיר אותה כרשות עצמאית, כדי ללמד אותנו שיש דבר כזה שנקרא רשות, שהיא אחת משלוש הרשויות דאורייתא, אבל שהיא מוגדרת כך רק מדרבנן. אחרי שהגדירו את זה לגבי קרמלית, אין טעם עכשיו להוסיף את הקרפף או את החצר שלו ערבו בתור רשות חמישית. כי זה בסך הכל רק הגדרה אחרת מדרבנן, אבל קומבינציה אחרת, אבל עדיין זה קומבינציה של הרשויות האלה מדרבנן. אבל פעם אחת, כן היה צריך לומר לנו שישנן רשויות שרבנן עשו אותם כמו אחת מהרשויות או קומבינציה של הרשויות דאורייתא, אבל רק מדרבנן. ולכן הקרמלית נכנסה וכל השאר לא. זו האפשרות היחידה שאני מצליח למצוא כדי להסביר לפי התוספות הזה, למה קרמלית כן מוגדרת כרשות עצמאית. אוקיי, הלאה. עכשיו, הגמרא נכנסת להגדרת רשות, כשהברייתא נכנסת להגדרת רשות היחיד, אז אני חוזר, זה הקטע שהשחרתי עכשיו, זה קטע מתוך הברייתא, היא מביאה שני מצבים, או חריץ, שהוא עמוק 10 ורחב 4, מה זה עמוק 10? כדי שהדפנות שמסביבו יהיו בגובה 10 טפחים. נכון? והשטח שלו צריך להיות 4 על 4. וכן גדר, שהוא גבוה 10 ורחב 4, שזה בעצם, לפי ההסבר של רש"י,
נסביר כאן מה זה... עמוד.
נכון. גדר זה כותל שהוא גבוה 10 ורחב 4, הווה רשות היחיד, או זה עמוד, או תל, או משהו כזה שהוא בעצם... ההפך מחריץ, כן? תמונת הראי של חריץ. אז שתי הדוגמאות האלה הן לא הדוגמאות הקלאסיות של רשות היחיד. דווקא שתי הדוגמאות שהביאו, ושזו רשות היחיד גמורה, אלה לא הדוגמאות שהייתי מצפה להם. הדוגמה שהייתי מצפה להם זה קודם כל, כמו בית, ושטח כזה, שיש סביבו 4 דפנות. אמנם גג לא צריך, לבית בדרך כלל יש גג, ולרשות היחיד לא צריך גג. זה אחד ההבדלים בין רשות היחיד בשבת לבין סוכה, לגבי הרבה הקשרים אנחנו מדמים אותם אחד לשני, אבל אחד ההבדלים הבולטים זה שבסוכה הסכך הוא בעצם הדבר העיקרי שמגדיר אותה, וברשות היחיד אין דרישה בכלל שיהיה גג. הדרישה היא רק למחיצות. אז בעניין הזה, אבל מעבר לשאלת הגג, גם לחריץ אין גג, אז מעבר לשאלת הגג, בעצם... למה לא הביאו את הרשות היחיד הקלאסית, כן, הטיפוסית ביותר?
הפני יהושע מסביר את זה.
נכון. אז הפני יהושע טוען...
שרק הביאו את החידושים פה.
לא שומע?
שפה הביאו רק את החידושים.
נכון, שבעצם זה הדבר הפשוט, רשות היחיד זה בעצם בית. עכשיו רצו
להגיד שגם
שני אלה הם רשות היחיד גמורה. זאת אומרת, זה רשות היחיד לכל דבר ועניין, זה למרות שזה רק הפשטה של המושג בית. כי אני רואה פה באופן קצת מופשט איזה שטח של 4 על 4 שסביבו 4 דפנות. זה לא כמו בית במובן המלא, אבל אם תסתכל על זה ברמה התיאורטית, המופשטת, בעצם תראה שיש פה את כל הפרמטרים שצריך, ולכן גם אלה הם רשות היחיד גמורה.
אבל הוא מביא עוד סיבה.
אוקיי.
הפני יהושע לפי מה שראיתי. הוא אומר שאם הוא היה מביא את הארבע דפנות, אז רגע, מה עם השלוש ומה עם השניים ולכי, ששם זה כבר מחלוקת ולא ברור אם כן או לא, גמורה או לא גמורה, ושהגמורה היא זה גם מדאורייתא וגם מדרבנן.
נכון, זה הפסקה השנייה בפני יהושע, ועוד נראה לי, דלומצי למיתנה מקום המוקף דלת מחיצות, דה לקושטא דמילטא, אפילו בשלושה מחיצות אבי רשות היחיד, לחייב הזורק מרשות הרבים לתוכו. ואפילו בשתי מחיצות ולכי, קם עליהם בעירובין שהזורק לתוכו חייב. אוקיי? וזה מכניס אותנו לדיון שעוד רגע נגיע אליו, בשאלה באמת מה ההגדרה של רשות היחיד מדאורייתא, כמה מחיצות צריך. אבל בעצם מה שהוא אומר פה, זה שאם היו אומרים מקום מוקף 4 מחיצות, זאת לא הגדרה טובה. כי אולי מספיק גם 3 או 2 ולכי. ולכן לא רצו להביא את הדוגמה הזאת, אלא רק את החריץ ואת התל. כי בחריץ ובתל אין מצב שיש לך רק 3 דפנות ולא 4, זה פשוט מעצם ההגדרה הפיזית, זה 4 דפנות.
למה לא להביא את הכלל, אלא להביא את הדוגמאות. בדיוק כמו שתכנות השיעור. אם הם היו מביאים את הכלל, אז כבר הייתה לנו בעיה. עדיף להביא את הדוגמאות וללמוד מהם על הכללים.
נכון. כל זה בעצם ביטויים שונים של ההקדמה שנתתי פה. אתם רואים? שכשאנחנו מנסים להגדיר, פתאום אנחנו רואים שההגדרות האלה לא באמת מצליחות להחזיק. למה זה 4 רשויות ולא 5 ולא 3? מה כן מוגדר כרשות ומה לא? אתה מתחיל להסתבך עם זה. לכן בעצם יש הסתייגות בכלל מהגדרות כלליות. עכשיו, אנחנו נחזור לנקודה הזאת עוד מעט, כי למשל לפי הרמב״ם, שרשות היחיד רגילה היא 4 דפנות, ו3 דפנות או 2 ולכי זה לא רשות היחיד מדאורייתא, בניגוד למה שהפני יהושע מניח כאן, אוקיי? אז לפי הרמב״ם כמובן ההסבר השני של הפני יהושע לא עובד. רק ההסבר הראשון.
אני לא ראיתי שהרמב״ם אומר שזה לא רשות יחיד מדאורייתא. הוא אומר שזה כרמלית.
לא, הפניתי אתכם...
הרמב״ם אמר ששלושה...
הפניתי אתכם למגן אברהם. הרמב״ם אומר את זה בפרק י' ד', אבל הפניתי אתכם למגן אברהם והביאור הלכה ששם הם מביאים את זה.
הרמב״ם אומר ש... אני יכולה לשאול את זה רגע שאלה. היה לנו דיון בחברותה על סוכה. הרי סוכה מספיק בה שניים ולכי. עכשיו, מה קורה בסוכה בשבת במקום שאין עירוב?
אז זה...
לכאורה.
זה גמרא בסוכה בדף ז עמוד א. הגמרא אומרת שאם את נמצאת בשבת של סוכות, אז מי גודה ודופן לסוכה ודופן לשבת?
זה מה
שאמרת.
אומרת שאני צריכה להוסיף דופן?
לא.
לא.
ברגע שזאת סוכה...
דופן קשרה לסוכה, היא גם קשרה לשבת.
ברגע שזה
משפט לסוכה,
זה גם מהווה רשות היחיד.
הבנתי, בגלל ההגדרה מיוחדת של סוכה.
כן.
כן, כי זה מאוד מאוד...
זאת מעניינת מה הרעיון של המיגו, אבל על זה דיברנו כשלמדנו סוכה.
כן, אבל שאלה רגע...
כי מאוד התפלאתי, כי אני אף פעם לא חשבתי שיש בעיה עם סוכה שהיא שלוש דפנות, כאילו בשבת, כאילו... ברור שאתה
היום.
לא, לא הבנתי. מה זאת אומרת שיש בעיה? שזה לא רשות היחיד?
לא, שאין לי את הבעיה. לא חשבתי שיש בעיה. מאוד התפלאתי שקראתי את הפני יהושע, שהוא אומר שזה מדרבנן אסור. אז שאלתי את עצמי, אז מה עושים בסוכות? זה לא הגיוני, כי אנחנו יודעים שבסוכות כן אפשר גם בשבת להיות בסוכה של שלוש דפנות.
נשארים
מהגדולים. אני לא מבין כל כך מה זה נקרא, מה הבעיה. זאת נחשבת רשות היחיד. אני לא יודע מה זה נקרא בעיה או לא בעיה.
כי קראנו ששלוש דפנות או שתי דפנות ולחי הם אינם רשות יחיד, ואסור לטלטל בהם ארבע על ארבע. ואז עלינו את העניין של, אבל סוכה זה כן רשות יחיד, אנחנו כן יכולים.
נכון, בשבת של סוכות, רק בשבת של סוכות.
ואז עלינו את העניין.
אלא זה גם דין של רשות היחיד.
אולי זה בגלל הגג, הסכך?
לא, לא, לא קשור לגג. אלא בגלל שהדבר
הזה הוא סוכה.
אם זה לא סוכה,
איך הדבר הזה הוא סוכה, אז הוא גם נחשב רשות היחיד בשבת של סוכות. שבת אחרי זה כבר לא.
אבל שאלה אחרת, אם זה לא סוכה למטרת חג הסוכות, ואם זה לא שבת של סוכה,
אז לא.
אז זה רשות רבים או קרמלית, ואסור לטלטל. ארבע על ארבע.
אז זה לא רשות יחיד. מה זה כן? מקום פטור, קרמלית, תלוי איך...
אין בזה גוד אסיק אם יש סכך?
מה, לא הבנתי?
לא.
סוכה שיש בסכך, יש לנו גוד אחית.
זאת שאלה, גוד אסיק, שאלה קשה, הפניתי אתכם לרב חיים, שקצת מדבר על זה, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן, בואו נתקדם רגע הלאה. אז השולחן ערוך, בשין ממי, סעיף ב', איזו רשות היחיד? מקום המוקף מחיצות גבוהות עשרה טפחים, שזה הרשות היחיד הקלאסית, שלא מובאת בברייתא. ויש בו ארבעה לארבעה טפחים או יותר, וכן חריץ וכן תל. אלה שתי הדוגמאות שמובאות בברייתא, נכון?
אבל פעם ארבע על ארבע זה...
מה?
שטח שבין... פה מדובר ארבע על ארבע, שטח שבין הדפנות.
כן, כן. אז אני אומר, אז זה... הדוגמה הראשונה שמביא השולחן ערוך, זה הדוגמה הרגילה, זה בית, אוקיי? ואחרי זה הוא מביא את החריץ והתל, שזה שתי הדוגמאות שמובאות בברייתא. אז הוא כן מביא שלוש דוגמאות פה, והנושא כלים שמהירים, שמאיפה השולחן ערוך לוקח את זה, הרי בברייתא הדוגמה הראשונה לא מוזכרת, ולכאורה התחילו לדון האם השולחן ערוך למד את הברייתא אחרת מרשי או לא, בעיניי זה לא, זה ממש לא, לא, לא דיוק רחוק מלהיות
אחרת. הוא למד אחרת.
לא, לא שהוא למד אחרת.
רשי
יכול
למד אחרת,
כי הוא מבין שמדובר על עמוד, והוא מבין שהוא למד ממש כמו רשי. רק שולחן ערוך הוא ספר הלכה, הוא לא ספר פרשנות לגמרא. ובהלכה, כשאתה רוצה להגדיר מהי רשות היחיד, אז אתה מביא גם את הדוגמה הרגילה, ואחרי זה את שתי הדוגמאות מהברייתא. השולחן ערוך הוא לא פרשן של הגמרא. הוא אומר, בא ללמד אותי הלכה. וכשאתה בא ללמד הלכה, יש היגיון רב להביא שלושת הדוגמאות, גם את הדוגמה הרגילה. אתה רוצה לסכם את הנושא, תסכם אותו כמו שצריך. לכן הדיוקים האלה בשולחן ערוך ממש לא נראים לי. נכון שה...
אבל למה הוא מביא תל ולא גדר?
לא שומע?
תל זה לא גדר. למה הוא מביא תל
ולא גדר? לא, תל זה כמו גדר. טוב, יש הרבה דוגמאות בגמרא, אנחנו לא נכנסים לכל העניין. תל הכוונה מקום מוגבה, שיש לו מחיצות מסביבו, והוא בגובה, בשטח 4 על 4. שזה גם הגדר, גם עמוד, גם כל מה שאתם רק רוצים.
אוקיי.
אז, כי אחרת הוא היה צריך להביא פה רשימה מאוד ארוכה. אין טעם, הוא מביא את המבנים העקרוניים, אוקיי? אז לכן אני חושב שהדיוק בשולחן ערוך הוא ממש לא דיוק. בביאור הגרא, הפניתי אתכן לביאור הגרא, אני משחיר את זה פה, מקום המוקף, כן זה נסוב על השולחן ערוך. פשוט בכמה מקומות, ועיקרה, מאיפה המקור העיקרי לזה? בברייתא שם גדר, דלא כפירוש רשי שם. זאת אומרת, הוא לומד שהשולחן ערוך לא למד כמו רשי.
אלא מה שגדר
בברייתא...
דיון, דיון. אוקיי.
מה, לא הבנתי?
כן, אני מסכימה איתו.
מה?
אני אומרת שכאן היה לנו דיון, מה התכוון רש"י ומה זה מקום.
לא, מקום זה מילה של לקוחה מהשולחן ערוך, זה פשוט
מציין על מה מתכוון. כן, זה מה שאמרה חני, כן.
אז הוא אומר, המקום, אז זה הקטע בשולחן ערוך שמדבר על שטח שמוקף במחיצות. אז אומר השולחן ערוך, אומר השולחן, מאיפה השולחן ערוך הוציא שגם זה רשות היחיד? הרי בברייתא כתוב רק תל וחריץ, אז הוא אומר זה בכמה מקומות, אבל אחרי זה הוא מוסיף, בעיקרה, המקום העיקרי, זה בברייתא שלנו. איפה? הרי בברייתא שלנו זה לא מוזכר. אז הוא אומר, לא, זה כן מוזכר. מה שכתוב גדר בברייתא שלנו, השולחן ערוך הבין שזה המקרה הזה של בית מוקף בארבע הדפנות, וזה לא כמו פירוש רש"י לגדר.
מה רש"י אמר? מה ההבדל? רש"י אמר כותל, מה ההבדל?
רש"י מדבר על הכותל, שהשטח של הכותל עצמו הוא ארבע על ארבע. והגר"א מבין שמה שכתוב פה גדר, הכוונה שיש ארבעה גדרות מסביב לשטח של ארבע על ארבע.
נכון, אז הם לא הבינו אותו דבר, בדיוק.
אז זה לא כמו רש"י.
נכון,
זה
שטח וזה
שטח.
וואי,
לא הבנתי את זה.
רחב זה
שטח.
רחב זה כוונה לשטח הכותל מלמעלה.
על זה אמרנו מוקף, חני.
בדיוק.
כן.
גם מבין שכשכתוב גדר ארבע על ארבע בברייתא, הכוונה שהשטח הוא ארבע על ארבע שמוקף בגדרות. נו. זאת אומרת, ביי.
מה שהגדר, מה שרחב הגדר הוא ארבע.
אוקיי? ואז כמובן אפשר היה להעיר, אז מאיפה השולחן ערוך הוציא תל? כי אז... לפי הגרא, תל לא מופיע בברית.
אבל אני אגיד לך למה, כי לפי הלשון פה, כן, גדר שהוא גבוה 10 ורחב 4. הרחב גם מתייחס לגדר ולא לשטח.
בסדר, אבל הגרא למד לא, אני מסכים איתך, לכן רש"י פירש ככה, אבל הגרא למד לא כך. הגרל אמר שגדר זה הכוונה גדר שמקיפה שטח של ארבע על ארבע. גדר הכוונה, נקרא לזה ככה בשפה שלנו, גדר הכוונה גדרה. גדרה זה מקום שמגודר ששטחו ארבע על ארבע.
כן.
בסדר? ואז הגרל בעצם מבין ששתי הדוגמאות שמופיעות בברייתא זה מקום מגודר וחריץ. נכון?
חריץ הוא גם מקום מגודר בעצם.
כן, אבל זה...
בניגוד לעמוד, לא, בניגוד לעמוד.
זה שוקע. אבל תל לא מופיע בברייתא. לפי הגרא. נכון? אז אין מקום להעיר, אם השולחן ערוך לקח את זה מהברייתא, אז מה הוא מכניס פה תל? ואם אתה כבר אומר שהוא מכניס פה דוגמאות שהן לא מהברייתא, אז למה לשנות את הפירוש של רש"י? תישאר עם הפירוש של רש"י, ותגיד שמשהו הכניס את הדוגמה הרגילה. וחריץ ותל, הוא מפרש בברייתא כמו רש"י.
אז אפשר לומר שהוא לקח את התל ממקום אחר.
מה?
אבל הבעיה בעמוד...
הוא לקח את התל ממקום אחר.
כן, ברור שיש מקום אחר. אבל אני אומר, אם הוא כבר, אם את מסכימה שהשולחן ערוך לקח פה דוגמאות שהן לא מהברייתא, כמו התל, אז מה אכפת לי להישאר עם הפירוש של רש"י, ולהגיד שאת הדוגמה הראשונה של השולחן ערוך הוא לקח ממקום אחר?
כי לחריץ...
פשט הברייתא הוא כמו רש"י, לא כמו הגרא.
אבל לפי הפירוש של הגרא, לחריץ ולבית הרגיל, לשטח הגדר הרגילה, יש משותף שאין לה עמוד. כי העמוד הוא לא מוקף.
השיפור חיצוני.
עמוד לא מוקף חיצונית, אבל הוא מוקף. הוא מוקף...
זה החלק הפנימי מוקף.
מלמטה, ממנו ולמטה, אבל לא ממנו ולמעלה.
זה מוקף, עדיין זה מוקף. זה מוקף באופן אחר.
אבל אתה שיושב בתוכו, אתה לא מוקף כשאתה יושב על ראש העמוד.
לא הבנתי?
אם אתה יושב על ראש העמוד, אתה לא מוקף.
אתה לא רואה שאתה מוקף, אתה מוקף, אבל אתה לא רואה. אז פה זה כמובן מכניס אותנו לדיון על גודסיק. ולכן הפניתי אתכן לרב חיים, עוד פעם, לא צריך להיכנס ממש לכולו, אנחנו דיברנו עליו בשיעור 26. אבל רב חיים בעצם רוצה לטעון טענה שרשות היחיד, שמוקפת במחיצות, הרי רשות היחיד עולה עד לרקיע.
נכון.
אם היא מוקפת במחיצות, אז המחיצות בגודסיק עולות עד הרקיע. אבל הוא מעלה שם אפשרות, שיכול להיות שאם אתה מדבר על תל, או על הגדר כמו שרש"י מפרש אצלנו, אז אמנם למעלה זה יהיה רשות היחיד, אבל היא לא עולה עד הרקיע. זה רשות היחיד רק על הגג של התל.
כי זה השטח עצמו.
כי זה השטח עצמו. הם לא מוקפים, זה שטח אותם כלפי מעלה. ולכן שם לא נאמר הדין של גודסיק, והרשות היחיד לא תעלה שם עד הרקיע.
ואז אם הוא עומד וזרוק משהו לרשות הרבים, אין בלו בעיה.
אוקיי, כי זה עובר דרך מקום פטור אולי, זה כבר מתחיל דיונים שלמים.
לא, היד שלו כבר
במקום. בסדר, עוד פעם, לא רוצה להיכנס לכל זה, אני רק רוצה להגיד שלאור הרב חיים הזה, אפשר היה להגיד שמה שאומרים, וזוהי רשות היחיד גמורה.
רגע, יש לי שאלה.
שנייה, אני רוצה להגיד שרשות, זה רשות, לפי הגרא, אז שתי הדוגמאות שמובאות בברייתא, זה שתיהן רשות היחיד שיש לה דפנות מסביב. נכון? ואז מה שכתוב פה, זוהי רשות היחיד גמורה, הכוונה זאת רשות היחיד רגילה שעולה עד הרקיע. ותל,
לא גמורה
בברייתא, הוא רשות היחיד לא גמורה. למה? כי היא לא עולה עד הרקיע. זה לא רשות היחיד הרגילה.
כלומר, המילה גמורה באה ללמד אותנו שיש דברים אחרים ש...
זה רשות היחיד קלאסית שנאמר עליה שהיא עולה עד הרקיע, זה רק שתי הדוגמאות האלה. אבל את זה כמובן אפשר להגיד רק לפי הגרא.
עד לאיפה
היא עולה? רק על פני השטח.
אבל אז למדנו בסוכה שאפשר לשים סוכה על עמוד בלי דפנות.
לא הבנתי?
היה קטע כזה שאפשר לבנות סוכה על עמוד בלי דפנות.
זו שאלה, האם צריך מחיצות ניכרות או לא מחיצות ניכרות, אם אומרים גודסיק או לא, ושם הרב חיים בדיוק עוסק בזה, ביחס בין סוכה לבין שבת, יש הבדל בין סוכה לבין שבת.
אבל אם זה לא... אז יכול להיות שזה יהיה...
לא צריך מחיצות ניכרות, לכן בשבת אין גודסיק. ברגע שאין גודסיק זה לא עולה לרקיע. בסוכה שצריך מחיצות ניכרות זה בנוי על גודסיק.
יש לי שאלה. באיזה מצב אמרנו שמעל 10 טפחים זה הופך להיות לרשות רבים או מקום פטור? נכון, אמרנו ש...
ברשות הרבים. אם את עולה מעל רשות הרבים בגובה שמעל 10 טפחים, מה שמעל 10 טפחים נקרא מקום פטור. אבל ברשות היחיד, לא משנה באיזה גובה מעליה, עד הרקיע זה רשות היחיד.
אוקיי, אז בזורק, אם אני זורקת ובעצם אין לי פה מצב של קלוטה כלולחה, שאני זורקת מעל 10 טפחים במקום ברשות הרבים.
את זורקת מעל 10 טפחים, אז זה עובר דרך מקום פטור כשזה מעל רשות הרבים.
אוקיי.
ואז באמת עולה השאלה, למה זה לא נקרא מי שסובר קלוטה כמי שהונחה, למה, ודיברנו על זה, למה זה לא נחשב כמו שמונח ברשות, במקום פטור, ואז עובר רשות הרבים. מי שזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, לכאורה אמור להיות פטור. היא קלוטה כמי שנוחה, אז הקלוטה היא קלוטה למעלה ברשות היחיד, במקום פטור, אז נוחתת לרשות הרבים.
אם תזרקי מעל חריץ, אז רשות היחיד.
נכון.
אוקיי. אבל לפי רש"י, יש גודסיק בעצם בכותל.
נכון.
ולפי הגרא אין.
נכון.
הם מפרשים שניהם אחרת את הברייתא.
אם הולכים לפי הפירוש הזה שלמעלה זה לא הרשות היחיד, אחרת לא חייבים לפרש ככה.
תראו את רש"י.
רק הולכים לפי רב חיים.
טוב, רש"י אומר את זה במפורש. תראו, רש"י דיבור המתחיל, לפניתי אתכם נדמה לי, רש"י דיבור המתחיל כמה שמלן גמורה. רואות? כלומר, זוהי שנגמרו מניין מחיצות שלה, שיש לה מחיצות מכל צד, כגון חריץ וכן גדר. שתיהם זה רשות היחיד גמורה. למה? דאמרינן מארבעה צדדים גוד עסיק פני המחיצה על ראשו. ונמצא ראשו מוקף מארבעה צדדים וחללו ארבעה. רש"י מסביר בפירוש שעמוד כזה ברשות, שהוא רשות היחיד, יש גוד עסיק של ארבעה דפנות מסביבו. בסדר? הרב חיים דן בשיטת הרמב״ם, ברש"י זה ודאי לא ככה. טוב, בואו נמשיך. הרי הגרא עצמו מפנה אותנו לסעיף ג' בשולחן ערוך. אז הפניתי אתכם, כתלים המקיפים רשות היחיד על גביהם רשות היחיד, אפילו אינם רחבים ד'. זה בעצם המקרה של תל. סליחה, זה לא המקרה של תל, סליחה. זה המקרה הרגיל של דופן ארבעה דפנות מסביב לשטח. ושימו לב, הוא מוסיף השולחן ערוך שעל גבי הדפנות עצמן זה גם רשות היחיד, למרות ששטח הדופן עצמה, הכותל עצמו, השטח שעל גביו הוא לא 4x4. למה? אז המשנה ברורה שם מבאר שבגלל שהדפנות האלה מהוות דפנות לגבי השטח שבפנים, אז גם השטח שעל גבי הכותל גם הוא בעצם מצטרף ונחשב רשות היחיד. למרות שבו עצמו אין 4x4. זה קצת אומר שבעצם הדופן שעליה אני מדבר היא רק החלק החיצוני של הכותל, לא כל הכותל. נכון? כי הגג של הכותל בעצמו נחשב כחלק מהשטח שקלו בין הדפנות. זה מה שאני אומר. ואז זה בעצם אומר, לדעתי, מכאן יוצא בפשטות, שהשטח של הכותל עצמו יכול בהחלט להצטרף לדלת על דלת של השטח הפנימי. לא צריך שיהיה דלת על דלת נטו, בלי הכותל. כי עובדה שהכותל עצמו בעצם נחשב גם הוא חלק מהשטח. ואז יוצא
שהדופן... אבל אז זה אומר שיש גודסיק.
לא, לא בטוח.
אם הדופן היא רק הדופן החיצונית, אז איך החלק העליון של הכותל הוא ממש בתוך רשות היחיד? כי אני רואה את הדפנות החיצוניים, החלק החיצוני של הדופן עולה כלפי מעלה.
לא, לא, גם בלי זה. מספיק שיש כותל, שיש צד חיצוני של 4, של 10 טפחים, ביחס לרשות הרבים, לא משנה שאני עצמי נמצא בחלק העליון, אבל עדיין יש חוצץ ביני לבין רשות הרבים בגובה 10 טפחים. אז אפילו בלי גודסיק יש מקום להגיד שזה יהיה רשות היחיד.
אבל אם הכותל עצמו, הקיר החיצוני שלו, הוא נחשב...
זה מצטרף לשטח הפנימי.
נחשב לרשות היחיד, אז למה כשהכותל נופל בין שני שכנים, שניהם חייבים ל...
מה זה קשור?
זה קשור, כי למה, אם זה רשות היחיד עד הקיר החיצוני, אז הכל שלו, של היחיד הזה.
איזה יחיד? אבל יכול להיות שהם שותפים בזה, מה זה קשור? הבעלויות לעניין חושן משפט לא קשורות לשאלה אם זאת רשות היחיד או לא. זאת רשות היחיד לעניין שבת, אבל הבעלים שלה זה שניהם יחד. אוקיי, אז זה רק הערה. הלאה. עכשיו, המגן אברהם כותב ככה. משמע בדברי הפוסקים, וכשיש שני מחיצות ולחי, הווי רשות היחיד דאורייתא. כדאית בעירובין דף י"ב, דלחי משום מחיצה, ככה היינו גם הפני יהושע. וכן כתב הראש פרק כמה דסוכה, על הסוגיה הזאת בסוכה שדיברנו, ואין סעיף שין סמך ג' וכו'. בדעת הרמב״ם, דגימל מחיצות הווי קרמלית, עיין שם. זאת אומרת, הוא מביא שיש מחלוקת ראשונים. שיטת הרמב״ם היא, שארבע מחיצות דרושות לרשות היחיד מדאורייתא. מי שאין לו 4 מחיצות, 3 מחיצות או 2 ולחי, זה לא רשות היחיד מדאורייתא.
אבל את זה ממש אי אפשר להבין מהמשפט הזה, בלי לראות הרמב״ם המקורי. כי אם הרמב״ם אומר שזה קרמלית, אז מדאורייתא זה רשות היחיד.
לא, מדאורייתא זה מקום פטור. קרמלית זה תמיד משהו שמדאורייתא הוא מקום פטור.
אוקיי.
אז לכן ברור שבעצם מדאורייתא, זה לא רשות היחיד. עד שיש לו 4 דפנות, שאר הראשונים נגד הרמב״ם סוברים? לא. 2 וטפח או 3 זה רשות היחיד מדאורייתא. מה שדרוש 4 דפנות זה רק מדרבנן. אבל מדאורייתא זה רשות היחיד גם בלי זה. אז המחלוקת ראשונים.
לפי הרמב״ם...
זה נורא מעניין, מכיוון ש... איך מישהו
הגיע
לרמב״ם ואמר שהרמב״ם רק דרבנן הגדירו את העניין של שלוש מחיצות, או 2 וטפח, או 2 ולחי.
לא, זה מה שטוענים הראשונים מהם, לא נכון, זה בדיוק החידוש. הראשונים מהם טוענים ששתי מחיצות וטפח, או 3 מחיצות, זה רשות היחיד כבר מדאורייתא.
אבל זה רשום בדאורייתא? רשום 3?
מה זה רשום? זה לא כתוב בתורה,
בדיוק,
אבל זה
בדיוק דאורייתא. בדיוק, זה מה שאני אומרת. משנה. מי שהגדיר את זה.
לא משנה, אבל זה מוגדר כדין דאורייתא. הרבה פעמים חכמים הם אלה שמגדירים מהו הדין דאורייתא.
אוקיי.
מבחינת התוקף שלו זה דין דאורייתא, אוקיי?
אבל תמיד הם למדים מאיזשהו פסוק את העניין.
לא, לא, לא בהכרח. כל המושג יש
אותו חיפה
בתורה. אז מה, בלי קשר למספר המחיצות.
אוקיי.
אז הכל הגדרות של חכמים, אבל עדיין זה מוגדר כדין דאורייתא. זאת אומרת, זה עובד ככה. לפי הרמב״ם, יש בעצם רק 4 דפנות, זה רשות היחיד מדאורייתא. 2 וטפח או 3 זה מקום פטור. באים חכמים ומחמירים, ואומרים שאם יש 2 וטפח או 3, מדרבנן אנחנו מחמירים על זה. ורואים גם בזה רשות היחיד. אבל זה רק מדרבנן. זה הרמב״ם. שאר הראשונים אומרים הפוך. 2 וטפח או 3 זה מדאורייתא רשות היחיד. באים חכמים ומקילים. הם בעצם אומרים, או לא מה זה מקילים, הם בעצם אומרים רק 4 דפנות, זה רשות היחיד מבחינתנו מדרבנן. בסדר? אז זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר הראשונים. אני מחזיר אתכם לפני יהושע. הפני יהושע הניח את שיטת שאר הראשונים. ולכן
רגע, רגע, אבל אני רואה פה שלוש שיטות במה שהוא הביא. שיטה אחת אומרת שרק ארבע מחיצות זה מדאורייתא. השיטה השנייה שגם שלוש וגם שניים טפח, זה הראש, אומרים שזה דאורייתא, והשיטה השלישית של הרמב״ם, ששלוש זה קרמנית, כלומר שלוש מדאורייתא זה מקום פתור.
זאת לא שיטה שלישית, זאת השיטה הראשונה. השיטה הראשונה אומרת שארבע דפנות זה רשות היחיד מדאורייתא. מה עם שלוש? מקום פתור, אוקיי? אבל מדרבנן זה כקרמלית. זה לא עוד שיטה, זאת שיטת הרמב״ם. כשאת אומרת ששלוש מחיצות זה קרמלית, מה שאמרת פה, שבעצם מדאורייתא זה מקום פתור, ולא רשות היחיד. לכן זה שיטת הרמב״ם. אוקיי? אז הטענה היא בעצם שיש פה מחלוקת ראשונים במישור דאורייתא. האם במישור דאורייתא רשות היחיד דורשת ארבע דפנות, כך צובר הרמב״ם, או מספיק שתיים וטפח או שלוש, זה שאר הראשונים. מה קורה מדרבנן? אז עובד הפוך. לפי שאר הראשונים, מדרבנן ארבע דפנות זה רשות היחיד מלאה. לפי הרמב״ם, שתיים וטפח מדרבנן מוגדר לחומרה כרשות היחיד גם כן. למרות שמדאורייתא זה לא רשות היחיד. אוקיי? עכשיו, בסימן שין סמך ג' המחבר כותב ככה, מקום שיש לו ג' מחיצות, אסרו חכמים לטלטל בו עד שיעשה שום תיקון ברביעית. אז מה זה מדאורייתא השלוש מחיצות האלה? לפני שחכמים אסרו לטלטל בו, היה מותר לטלטל. למה מותר?
מקום פטור.
כי זה מקום פטור, או כי זה רשות היחיד?
רשות היחיד.
אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. אבל נראה קצת שהכוונה לרשות היחיד. כי בעצם מקום שהוא שלוש מחיצות, אסרו חכמים לטלטל בו, זה לא הדין של קרמלית. אם זה היה דין שקרמלית, לא צריך להגיד כלום, מה זה אסרו חכמים לטלטל בו? זה קרמלית. נראה שזה לא קרמלית, זה רשות היחיד. החכמים אסרו לטלטל בו, למרות זה רשות היחיד, עד שיעשה שום תיקון ברביעית. נראה מהשולחן ערוך פה שהוא הולך לא כמו הרמב״ם. במקום ששלוש מחיצות זה רשות היחיד. רק מדרבנן בכל זאת אסרו לטלטל בו, אם הוא יעשה שום תיקון ברביעית, אז יש פה כבר ארבע מחיצות, ואז גם חכמים מתירים לטלטל בו. באמת התז שם כותב ככה, מקום שיש לו שלוש מחיצות, בטור כתוב כאן שהוא רשות היחיד גמור מן התורה. כמו שאמרנו, ויקשה בית יוסף, בית יוסף זה הפירוש של השולחן ערוך על הטור, כן? אז הוא אומר, דעה, בסימן שמ"ה כתב הטור, דמבואות שיש להם ג' מחיצות ואין לחי וקורה ברוח רביעית, דעה וקרמלית. מה הקושיה?
קרמלית זה צריך להיות מקום פטור מדאורייתא, לא...
קרמלית מדאורייתא זה מקום פטור, ופה הטור כותב שמדאורייתא זה רשות היחיד. עכשיו, זאת לא קושיה מאוד חזקה, כי אפשר היה להגיד שזה כמו קרפף. זה באמת קרמלית, אבל זאת קרמלית שמדאורייתא היא רשות היחיד, ולא מקום פטור. כי הרי יש דוגמה כזאת, קרפף למשל הוא דוגמה כזאת. אבל ההנחה של הראשונים ושל האחרונים בדרך כלל, זה שרק קרפף הוא הדוגמה. כל דוגמה אחרת שאתה אומר שהיא קרמלית, משמע שמדאורייתא זה המקום פטור. למעט קרפף. זאת אומרת, ברמה העקרונית, בטור אפשר היה ליישב, שהטור רואה את המבוי גם כמו קרפף, שמדאורייתא זה רשות היחיד, אבל חכמים אסרו לטלטל בו כמו קרמלית, עד שהוא יעשה בו תיקון ברוח הרביעית. אבל הבית יוסף לא הבין ככה, ולכן הוא מקשה על הטור. תבינו שאם הוא מקשה על הטור באופן כזה, הבית יוסף, אז אני קורא את דבריו שלו עצמו בשולחן ערוך, אז אני גם צריך לקרוא אותם כך, נכון? אז כשבית יוסף, כשהשולחן ערוך כותב, מקום שיש לו שלוש מחיצות, אסרו חכמים לטלטל בו, מה הכוונה?
שהוא
קרמלית. לא, שהוא לא קרמלית. אסרו חכמים לטלטל בו, משמע שבלי זה רשות היחיד.
כן, למרות שזה רשות
היחיד. לא, אז לא צריך להגיד, אסרו חכמים לטלטל בו, זה קרמלית, ברור.
אוקיי.
אז דווקא נראה בשולחן ערוך, כמו שאמרתי קודם, שמקום של שלוש מחיצות זה לא כמו הרמב״ם. שלוש מחיצות זה רשות היחיד. אז חכמים לטלטל בו עד שיעשה בדופן הרי. השולחן ערוך עצמו, הרי הוא בגישה שדבר שהוא קרמלית במקור הוא מקום פטור, לא רשות היחיד. בסדר? אז בכופן הזה התז אומר, התז מביא שהבית יוסף מקשה, ותרץ, אני חוזר לפה להתז, כן? ותרץ, דהדה אמר כאן רשות היחיד גם הוא עולב לחייב הזורק לתוכו מרשות הרבים, אלא להתיר הטלטול בתוכה וכו', שכך דין קרמלית מן התורה. והוא דחוק. דעה רשות היחיד גמור אמר כאן. זה לא קרמלית, זה רשות היחיד. רק רשות היחיד שאסרו לטלטל בה. הוא אומר, זה כך דין קרמלית מן התורה, הוא מתכוון לומר שבעצם זה לא באמת רשות היחיד, אלא הכוונה זה לא רשות הרבים. זה הכוונה, לא הכוונה זה רשות היחיד, אלא זה לא רשות הרבים. מה זה כן? קרמלית. אבל זה דוחק. התז עצמו מיישב את זה אחרת, ולעניות דעתי נראה לתרץ, דבסימן שמ"ה, מיירי, מדובר שהרוח הרביעית הוא לרשות הרבים, שכן כתב שם, וקרן זוויות הסמוכות לרשות הרבים, כגון מבואות, שיש להן ג' מחיצות וכו', וזה המבוי, זים נינדח כבו רבים, להיכנס שם, כשיש ברשות הרבים הרבה בני אדם, כדי איתה בגמרא פרקה מדי שבת. ילקח, אף על פי שהוא מצד עצמו אוהב רשות היחיד, גם הוא, מכל מקום הרשות הרבים מפסידו מלהיות רשות היחיד, אלא בטל אצל רשות הרבים, ונקרא צידי רשות הרבים ואבי קרמלית. מה הוא אומר? בעצם הוא אומר כך.
זה באמת רשות היחיד, אבל בגלל שהרבים נדחקים לתוכו, אז הם מפקיעים אותו מלהיות רשות היחיד.
יושב את הקושייה על הטור, אחרת מהבית יוסף. באמת מה שהטור כותב זה ששלוש תפנות זה רשות היחיד, הכוונה רשות היחיד, לא רק שזה לא רשות הרבים. שלוש תפנות זה רשות היחיד מדאורייתא, נגד הרמב״ם. למה אצלנו בסוגיה כתוב שמבוי הוא לא רשות היחיד? כי במבוי אמנם יש לו שלוש תפנות, אבל הפתח הרביעית הרי פתוח לרשות הרבים. הוא אומר, אם יש שלוש תפנות, אבל השטח פתוח באופן מפולש לרשות הרבים, אז זה כבר לא רשות היחיד, זה מפקיע ממנו שם רשות היחיד. ולכן זה בעצם מקבל דין קרמלית. מה?
אבל בגמרא המבוי לא מובא לנו כקרמלית בכלל.
מה זאת אומרת?
בברייתא פה המבוי לא מובא כקרמלית.
למה?
הוא מובא כמקום שאמרנו שהוא היה קודם רשות היחיד.
נכון.
כקרמלית המקור שלה זה מקום פטור.
אבל רבנן קבעו שיש איסור לטלטל בו, נכון? אז הוא שואל למה יש איסור לטלטל בו? הרי לכאורה זה רשות היחיד, והרשות היחיד לא הופכת לקרמלית, רק מקום פטור הופך לקרמלית. אז הוא אומר לא, בגלל שהרשות היחיד הזאת פתוחה לרשות הרבים, אז היא בעצם מקום פטור שהופך לקרמלית.
זאת אומרת, המבוי, הוא מגדיר אחרת מבוי, הוא אומר שמבוי זה לא רשות היחיד, אלא זה מקום פטור.
נכון.
להגדרה אחרת.
מקום פטור שהופך לקרמלית. שלוש תפנות רגילות שלא פתוחות לרשות הרבים, זה רשות היחיד גמורה, מדאורייתא. אבל אם בדופן הרביעית זה פתוח לרשות הרבים, לא לסתם איזה מקום רגיל, אז השלוש תפנות האלה לא מגדירות רשות היחיד. אז מה זה כן? בעצם זה מקום פטור. רשות הרבים מבטלת מזה שם רשות היחיד, הופכת את זה למקום פטור, שמדי רבנן זה כמובן כקרמלית.
כלומר, מבחינה בסיסית זה כן רשות היחיד, אבל בגלל שרשות הרבים משתמשים בו ונדחקים לתוכו, זה הופך להיות...
זה מבטל ממנו שם רשות היחיד.
כן.
עכשיו, זה לא הופך לגמרי רשות הרבים, זה כמו צידי רשות הרבים. ואז הסטטוס שלו, מדאורייתא זה מקום פטור, ומדי רבנן זה קרמלית.
ומה עם רשות
הרבים?
אז זה כמו
הרמב״ם.
לא
שומע? זה כמו הרמב״ם בעצם.
לא, זה לא כמו הרמב״ם, להפך. הוא רוצה להסביר שהטור הוא לא כמו הרמב״ם. הטור בעצם אומר ששלוש תפנות זה רשות היחיד גמורה, לא כמו הרמב״ם. רק פה ספציפית, כיוון שזה פתוח לרשות הרבים, אז זה יוצא שזה מקום פטור. הוא בא להרוויח שהטור לא יהיה כמו הרמב״ם, להפך. כי פה ספציפית הטור מסכים לרמב״ם. למה? כי פה השלוש תפנות האלה פתוחות לרשות הרבים, אבל זה לא אומר שסתם שלוש תפנות הם לא רשות היחיד. במובן הזה הטור הוא נגד הרמב״ם.
ואם יש לי רשות היחיד שלוש תפנות שפתוחה לרשות הרבים?
אז זה לא רשות היחיד.
זה מבוי.
זה מבוא.
הרמב״ם זה לא רשות היחיד, כן?
כי הרמב״ם זה לא רשות היחיד, גם בלי שזה פתור לרשות היחיד.
זה קנות, אבל זה לא מאותה סיבה.
לא, אבל הטענה של מבוי שפתוח, שלושה תפנות שפתוח לרשות הרבים, שזה רשות היחיד גמורה, אבל בגלל שזה פתוח לרשות הרבים, זה הופך להיות קרמנית.
כן, פתור.
לא, רשות היחיד.
אבל אם יש לי רשות היחיד גמורה, כן? זה לא מבוי שיש בו כניסה לכמה אנשים. ואני לא הולכת לפי שיטת הרמב״ם, כן?
זה לא משנה. זה לא משנה. אז זה לא
רשות. זה גמורה, המבוא
הזה. אם הוא לרשות הרבים בדופן הרביעית, אז זה לא רשות היחיד.
אז זה לא רשות היחיד.
לא. אבל זה הוא אומר בשיטת הטור, שהוא לא הולך עם הרמב״ם. ששלוש תפנות שלא פתוחות.
לא רק למבוא, שגם ככה אנשים נכנסים.
הטור אומר ששלוש תפנות שלא פתוחות לרשות הרבים, סתם שלוש תפנות, בשדה. זה רשות היחיד גמורה. וזה הוא חלק על הרמב״ם. רק לא קשה מפה, למה? כיוון שפה מה שהוא אומר שזה קרמלית, זה בגלל שפה זה פתוח לרשות הרבים. כשזה פתוח לרשות הרבים, גם אני אומר זה לא רשות היחיד, אומר הטור.
אבל הוא אומר את זה רק במבוי, לא?
לא.
בכל רשות היחיד.
לפי התז, לא. לפי התז, כל דבר שפתוח לרשות הרבים, גם אם יש לו שלוש תפנות, לא יהיה רשות היחיד.
הבנתי.
פרט מבוי. הוא אומר, וחילוק זה מצאתי, חילוק זה מצאתי במגיד משנה פרק י' ז' המגיד משנה על הרמב״ן כבר כותב את זה המגיד משנה זה אחד הראשונים לכן הוא נתלה בו וזה לשונו יש מחלקים בין פתוח לרשות הרבים ובין פתוח לקרמלית עד כאן לשונו בסדר? אז הוא מצא את החילוק הזה כבר במגיד משנה אבל עדיין, כל המטרה שלו זה להגיד שהטור לא דומה לרמב״ם. חולק על הרמב״ם.
אבל שוב הוא מדבר על מבוי, לא סתם על...
הוא מדבר על מבוי כי הסתירה שהוא שאל על הטור הייתה ממבוי. אבל התירוץ שלו מסביר שזה דין כללי לא דווקא במבוי.
אבל אפשר להבין את זה שגם במבוא יש משהו מיוחד מאשר רשות היחיד שסגורה בשלוש
מחילות,
גם ככה עוברים ברבים ולא רק אחד, מבוא.
אז מה? אבל זה רשות היחיד מדוע.
אפשר להבין שזה מין חפיפה כזאת לרשות הרבים, לעומת רשות היחיד שפתוחה רק שלי נניח.
הפתיחה לרשות הרבים מבטלת מזה שם רשות היחיד. זה לא קשור למבוא. הקושייה הייתה ממבוא. אבל אחרי שהוא אמר את התירוץ, התירוץ לא נאמר רק על מבוי.
אבל הדעה המקובלת היא שמבוי הוא מדאורייתא כן רשות היחיד. זה הדעה המקובלת? אם זה פתחת את השיעור.
נכון. נכון, זה הדעה המקובלת. והתז טוען שלא. בסדר? עכשיו, כל הרעיון שמבוי הוא רשות היחיד, בנוי על זה שלמבוי יש שלוש תפנות. לפי הרמב״ם זה לא מתחיל בלי קשר לשאלה אם זה פתוח לרשות הרבים. כי שלוש תפנות לא מספיק כדי להגדיר רשות היחיד מדאורייתא. לכן לפי הרמב״ם לא שייך להגיד את זה בכלל לגבי מבוי. מבוי הוא לא רשות היחיד מדאורייתא. אומר התז, גם לפי הטור מבוי הוא לא רשות היחיד מדאורייתא. כי זה פתוח לרשות הרבים. מהתז אבל יוצא יותר מזה. אפילו סתם שלוש תפנות שפתוחות לרשות הרבים, נראה שהם לא יהיו רשות היחיד. ברמב״ם זה ברור, זאת אומרת זה גם לפי הטור. בעצם מה שזה אומר, זה שלפי הרמב״ם, התפיסה המקובלת לגבי מבוי לא נכונה. מבוי הוא לא רשות היחיד. לפי התז, אז אפילו בשיטות שחולקות על הרמב״ם, שיטת הטור, גם שם מבוי הוא לא רשות היחיד מדאורייתא. זה חידוש גדול, מה שמקובל זה שמבוי הוא רשות היחיד מדאורייתא. אני אומר, ברמב״ם זה לא יכול להיות, ואתה זה אומר שגם בטור זה לא ככה. אוקיי? אנחנו נגיע בסוף לסוגיה שלנו, ובסוגיה שלנו אנחנו באמת נצטרך לקרוא את הסוגיה, לפי הטור ולפי לפי הרמב״ם ולפי שאר הראשונים. עכשיו, זה כמובן יהיה קצת תלוי בשאלה על איזה מבוי מדובר. מדובר על מבוי מתוקן או מבוי לא מתוקן? אם מדובר על מבוי מתוקן...
זה כבר סיפור אחר, מתוקן.
זה רשות היחיד, לא?
אז בדיוק, אז שם יכול להיות שכבר מדאורייתא זה רשות היחיד. התיקון עושים עבודה...
הוא מתוקן,
מתוקן ופתוח לרשות הרבים.
הוא פתוח לרשות הרבים, עם תיקון או בלי תיקון?
רגע, אם זה תיקון, אז מה לפי... אבל אם זה עם תיקון, מה זה לפי הרמב״ם? זה לא
עדיין... זה השאלה.
זה לא נחשב, לפי הרמב״ם זה לא נחשב.
האם התיקון הזה עושה רק עבודה דרבננית, או שהתיקון הזה גם עושה עבודה דאורייתאית? זה השאלה. יכול להיות שאחרי שעושים תיקון, אז גם במישור דאורייתא, מבחינת הרמב״ם זה ארבע דפנות, וזה דאורייתא רשות היחיד. וכל מה שאני אומר שזה לא רשות היחיד, בלי, זה בלי תיקון.
מבחינת הדאורייתא אין לי בעיה, כי הם מקבלים את העניין של שלוש דפנות.
הרמב״ם לא, אבל
בדאורייתא הם כן מקבלים ששלוש דפנות זה רשות יחיד.
אלא אם כן, הפתעתה זה אלא אם כן זה פתוח לרשות הרבים, שאז לא. בקיצור, מה שאני רוצה לטעון זה ככה. כל ההקדמות האלה בעצם יחזירו אותנו בסוף לסוגיה שלנו. כי בסוגיה שלנו אנחנו נצטרך לקרוא אותה לפי כל אחת מהשיטות, ואנחנו נצטרך לראות מה המעמד של מבוי מדאורייתא, ומה המעמד של מבוי מדרבנן. אבל כל אחת מהשאלות האלה, מדאורייתא ומדרבנן, צריך לשאול אותה על מבוי לא מתוקן ועל מבוי כן מתוקן.
כן.
יכול להיות שמבוי מתוקן נחשב כרשות היחיד מדאורייתא. ואז זה בסדר מה שמקובל לחשוב. כי מה שמקובל לחשוב זה שמבוי מדאורייתא הוא רשות היחיד. רק מדרבנן החמירו. אבל לפי הרמב״ם זה לא יכול להיות. כי מדאורייתא מבוי לא יכול להיות רשות היחיד כי אין לו שלוש דפנות. נכון, אבל אם הוא מתוקן, אז יכול להיות שמדאורייתא הוא גם רשות היחיד. וכל מה שהרמב״ם יגיד שמבוי הוא לא רשות היחיד, זה מבוי לא מתוקן, כי יש לו רק שלוש דפנות. זאת אומרת, אם הוא יראה את התיקון כדופן רביעית, אז זה בסדר.
ואיך באמת התיקון זה לא דופן רביעית?
מה זה באמת? זה הדיון. זה הדיון שלנו. לא יודע מה האמת. עכשיו אנחנו דנים על זה.
לא, איזה פונקציה זה משמש, התיקון?
על זה אנחנו דנים.
זה עושה את זה דופן, זה עושה
את זה... על זה אנחנו דנים.
לא, אבל כל המשמעות של התיקון זה כדי להפוך את זה לרשות יחיד, לא?
נכון.
בסדר, אז הנה, זאת התשובה, לא?
לא, אז הנה, זאת תשובה אחת אפשרית. אפשר להגיד שהתיקון מוסיף דופן רביעית, ובכך זה הופך לרשות היחיד מדאורייתא, וזהו, ולכן מותר לטלטל. ואפשר להגיד לא. בעצם, זה היה רשות היחיד גם קודם. רק היה איסור דרבנן לטלטל למרות שזה רשות היחיד. התיקון פותר את האיסור דרבנן הזה.
אוקיי.
תבינו את ההבדל.
כן.
האם התיקון עושה עבודה דאורייתא, או שהוא רק בא לפתור בעיה דרבננית? עד איפה הגעתם בדף?
לא
שומע?
שתי שאלות אחרונות לא פתרנו, לא הגענו.
עוד לא כאילו חזרנו על הסוגיה שוב בעיניים של הרמב״ם
בעצם. בואו נראה את הביאור הלכה רגע.
אבל אם התיקון פותר בעיה דרבנן, יכול להיות שזה לא בגלל שזה עוד דופן?
כן, ברור. לא צריך עוד דופן. כי בעצם גם שלוש דפנות זה רשות היחיד. רק למרות שזה רשות היחיד, כמו שהסברתי קודם, רק למרות שזה רשות היחיד, חכמים בכל זאת אסרו לטלטל שם בגלל שזה דומה לרשות הרבים. אם את עושה תיקון, אז יתירו.
אז התיקון מה? זה רק סמל?
כן, זה כאילו דופן, אבל רק דופן רביעית, אבל רק מדרבנן.
זה איזשהו סייג כדי להזדיר אותנו.
מה?
זה איזשהו סייג בשביל להזיר אותנו, זה לא שזה מדרש בשביל הגדרת הדופן.
ברור שהרעיון מאחורי זה, שזה כמו דופן רביעית.
כן, אבל זה מזכיר לנו, זה לא כמו שהרמב״ם אומר שבלי זה לא יהיה...
נכון. עכשיו אני אומר יותר מזה, לפי התז, גם בשיטת הטור אפשר להגיד שהתיקון הזה הוא דופן רביעית. כי נכון שלפי הטור שלוש דפנות הם רשות היחיד, אבל זה רק אם זה לא פתוח לרשות הרבים. אבל אם זה פתוח לרשות הרבים, אז כבר מדאורייתא זה לא רשות היחיד. ואם זה ככה, אז גם בשיטת הטור שחולק על הרמב״ם, התיקון של הלכי הזאת, בעצם הופך את זה לרשות היחיד מדאורייתא, לא רק מתיר איסור דרבנן.
וזה רק במבוי. זה לא רשות הרבים שיש לה שלוש דפנות.
לא, באופן עקרוני לפי זה צריך לצאת בכל רשות, לא רק במבוי.
אוקיי.
זה נאמר על מבוי, כי במבוי זה, זה שכיח. כי זה בעצם, לפי הטור, זה, לפי הטז בטור, זה בעצם יוצא שכל שלוש דפנות, אם הן פתוחות לרשות הרבים, הן לא רשות היחיד. ואז יוצא שהתיקון שמתיר טלטול, בעצם עושה עבודה דאורייתאית, לא רק עבודה דרבנן. גם בשיטות החולקות על הרמב״ם. בשיטה של הרמב״ם זה ברור, אבל בשיטות החולקות על הרמב״ם, לפי הטז זה גם ככה. ולולי הטז אז לא. לולי הטז אז יוצא ששלוש דפנות זה רשות היחיד, ואז הלכי, הרביעית, התיקון הזה, הוא רק פותר בעד הרבננית, אבל זה רשות היחיד גם בלי זה. אתם איתי?
כן,
כן. אז זה, לכן אני עושה את כל ההקדמות האלה, כי בסוף בסוף צריך לחזור לקרוא את הסוגיה שלנו.
Okay.
בואו נראה את הביאור הלכה, ובזה נסיים. אסרו חכמים, ולעניין אם מקרה רשות היחיד מן התורה, לחייב הזורק מתוכו לרשות הרבים, יש פלוגתא בזה בין הראשונים. דלדעת הרמב״ם פרק י' ד' לא מיקרא רשות היחיד מן התורה, אלא בארבע מחיצות. או על כל פנים בג' מחיצות שלמות, ולכי בכותל הרביעי דחשיב כמחיצה. עוד מה הוא כותב?
כן.
שהלכי בדופן הרביעית לפי הרמב״ם עושה עבודה דאורייתאית.
כן.
עבודה דרבננית. וכן מוכח דעת רך בפירושו בדף י' ב', אכן לדעת רוב הפוסקים, היינו רשי בירובין ותוסות בכמה מקומות, והרייבת והראש והרשבה, בעבודת הקודש והריטווה, בשלושה מקומות או בשתי מחיצות ולכי, רשות היחיד גמור הוא מן התורה. ואז מה? ואז במבוי, הלכי ששמים בדופן הרביעית, לא עושה עבודה מדאורייתא, כי מדאורייתא זה רשות היחיד גם בלי זה. היא רק באה להתיר איסור דרבנני. וכאן אני מסייג ואני אומר, אבל לפי התז, גם בשיטת הטור שחולק על הרמב״ם, הלכי הרביעית עושה עבודה מדאורייתא. בסדר? זה לא מוזכר בביאור הלכה, כי הוא לא מתייחס לתז, הוא מתייחס לראשונים. אבל בעצם לפי התז יוצא, שגם לפי החולקים על הרמב״ם, הלכי עושה עבודה דאורייתאית. ודא, דאין נפקמינה לדעה זו, אם שתי המחיצות היו כמין גם, יודעות מה זה כמין גם?
לא.
כוונה ריש. שתי המחיצות הן בזווית של 90 מעלות זו מול זו, או שתי המחיצות היו זו כנגד זו, כן, שהן מקבילות. וגם בזה מיקרא רשות היחיד מן התורה, כיוון שיש לו עוד לחי, אכן, אם רשות הרבים מהלכת בין המחיצות, מוכח בשבת דבב, בסוגיה שלנו, דלכולעלמא לא מעני בזה הלכי לשווי הרשות היחיד, כיוון דרבים בוקעים בין המחיצות, כמובן לפי רבנן, לפי רבי יהודה כן. נדבר להלכה, שקיים עליהם כרבנן. בסדר? ועיין בעירובין וכו', דמשמע לכאורה בהפך מדברנו וכו'. ודה, עוד, דיש קצת מן הראשונים, דעושים הכרעה בין השיטות, ומובא בתז, דאיך שפתוח המבוי, או החצר הזה לרשות הרבים, כיוון דזים נינדח כיבה רבים, ואיילי לגבי ונכנסים לתוכה, אין עליהם מן התורה שהם רשות היחיד. הוא מתיישב בזה הסוגיה בעירובין צדיק ד' וכו'. ועיין בריטווה וברב המגיד פרק י' ז' מלכות שבת, זה המגיד משנה שאתה זה בי. אז זה התיאור המלא של התמונה. יש ראשונים שחולקים על הרמב״ם ואומרים שלוש דפנות זה רשות היחיד, גם אם זה פתוח לרשות הרבים. ולשיטתם, הלכי הרביעית עושה רק עבודה דרבננית, מתירה איסור דרבנן. לפי הרמב״ם, ולפי התז, גם בראשונים שעושים פשרה, ואומרים שכששלוש הדפנות פתוחות לרשות הרבים, זה לא רשות היחיד, אז הלכי הרביעית עושה עבודה דאורייתאית, לא עבודה דרבננית. אוקיי? ועכשיו אנחנו צריכים להגיע לקריאת הסוגיה שלנו. זה כבר אנחנו נעשה בשיעור הבא.
תודה רבה.
תודה רבה.
אלור,
עכשיו בדקתי מה זה כמין גם, זה פשוט גמא. לא ידעתי.
זה גמא, גמא יוונית.
תודה. יום טוב.
להתראות.